היום אנחנו נעסוק בסוגיה שאולי כמה שאני זוכר לא עסקנו בה אף פעם, ואני התעוררתי אליה האמת השנה בצורה קצת יותר פנימית, כלומר יותר משמעותית. אנחנו יודעים שישנן שתי פרשיות מרכזיות שעוסקות במועדים בתורה. פרשייה אחת מופיעה בפרשת אמור בספר ויקרא, ופרשייה שנייה או פרשיות שניות מופיעות בספר, בפרשת פנחס בספר במדבר. וכשאנחנו מתבוננים איך התורה מגדירה את ראש השנה בספר ויקרא בפעם הראשונה, ואיך היא מגדירה בספר במדבר, אז הפסוקים אנחנו מכירים, אבל אולי לחדד איזושהי הערה שהתחדדה לי בעקבות העיסוק קצת בנושא שנעסוק היום. אז הפסוקים הראשונים בספר ויקרא, בפרשת אמור, במקום מספר 1. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. אם כן, היום הזה נקרא שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. שלושה כינויים. בפרשת פנחס, בספר במדבר, במקור מספר 2, ובחודש השביעי באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, דומה, דרך אגב, הסדר כאן שונה כמובן, כל מלאכת עבודה לא תעשו, טוב, זה כבר הביטוי המעשי, יום תרועה יהיה לכם. אז בואו נתעכב רק על מה שמעניין אותנו היום. בפרשת אמור בספר ויקרא, היום הזה נקרא זיכרון תרועה. בפרשת פנחס בספר במדבר, היום הזה נקרא זיכרון תרועה. עכשיו זה פלא גדול, כי הגמרא אומרת, באמת היום הזה נקרא יום תרועה, כי מראים בו, מראים בו בשופר. ולמה בפרשת אמור היום הזה נקרא זיכרון תרועה? כי זה ביחס לראש השנה שחל בשבת, כמו השנה, שלא יום ראשון שחל בשבת, שלא מראים בו בפועל, לא תוקעים בשופר בפועל. למה? שמא יעביר, יטלטל את השופר 400 ברשות הרבים, שזה דבר פלאי ביותר, איך יכול להיות שבגלל גדר דרבנן ביטלו מצווה דאורייתא, שצריך להבין את זה. בכל אופן, היום וביום הזה, יום ראש השנה שחל בשבת, לא תוקעים בשופר, אז היום הזה נקרא זיכרון תרועה. אז בואו נשאל שאלה פשוטה. המצב הנורמלי זה יום תרועה או זיכרון תרועה? יום תרועה. זה המצב הנורמלי. אז איך יכול להיות שהפעם הראשונה המשמעותית לגבי לפחות הפרשיות שעוסקות במועדים, הפעם הראשונה שבה אנחנו פוגשים את ראש השנה, היום הזה נקרא זיכרון תרועה? היה צריך להיות הפוך. ביום ראשון, בפעם הראשונה בספר ויקרא, היום הזה היה צריך להיקרא יום תרועה, כי זה עיקר עניינו של היום, להריע בשופר. ואם במקרה היום הזה חל בשבת ואי אפשר להריע בשופר, בגלל הסיבה שאמרנו מקודם שהיא עצמה צריכה ברור, אז היום הזה נקרא זיכרון תרועה. אז אם כן, פלא גדול, מדוע התורה קוראת ליום הזה זיכרון תרועה ורק אחר כך יום תרועה? משמע שכנראה נצטרך לומר, ונראה בהמשך דברים מופלאים במשך חוכמה, אמנם הוא לא מתעכב על הנקודה הזו, אבל זה מה שיוצא מזה, שדווקא בראש השנה שחל בשבת, כמו השנה הזו, שבו באותו יום שחל בשבת ראש השנה אנחנו לא תוקעים בשופר, היום הזה הוא מבטא את התקיעת שופר היותר עליונה, למרות שלא תקענו בשופר. כלומר, התקיעה, או יותר נכון, ההרעה בשופר, להריע בשופר, באה לידי ביטוי דווקא ביום שבו לא מריעים בשופר, ולכן בפעם הראשונה שבו התורה מתארת או מגדירה את היום הזה, היום הזה נקרא זיכרון תרועה וליום תרועה. איך זה יכול להיות? מוזר מאוד. שאלה ראשונה. שאלה שנייה. הגמרא במסכת ראש השנה, בדף ט"ז, אומרת כך, יש כאן הרבה שאלות על הפסקה הזאת במקור 3, אבל ננסה להתעכב על שני דברים. אמר רבי אבאו, למה תוקין בשופר, למה תוקין בשופר של איל? הרי יש מחלוקת במשנה. בכל אופן, אז למה נפסק להלכה בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. כידוע. כלומר, תקיעת שופר בקרן של איל, היא אמורה להזכיר לריבונו של עולם את עקדתו של יצחק בן אברהם. מאוד מעניין, ואם היה כתוב שאזכור לכם עקדת יצחק, למה צריך להגיד כאן בן אברהם? טוב, שאלה, נעזוב אותה היום. ואם אני אזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם על ידי שאני אשמע שאתם תוקעים בשופר, ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפניי. אם כן, ראש השנה לפי זה יוצא, זה יום העקדה. היום שבו אנחנו עוקדים את עצמנו לפני ריבונו של עולם. מעין עקדת יצחק בן אברהם. אז אם ככה השאלה מתעצמת. אז אם בראש השנה כשחל בשבת אנחנו לא תוקעים בשופר, אז מה המשמעות של ראש השנה? הרי העיקר חסר מן הספר. אם העיקר זה זכור לנו עקדתו של יצחק, כאילו אנחנו עוקדים את עצמנו, נו, אז בראש השנה שחל בשבת, אין לנו את מציאות העקדה הזאת, אז מה יהיה איתנו? נורא, לכאורה. ועוד, ואמר רבי יצחק, למה תוקין בראש השנה? שואלת הגמרא, למה תוקין? רחמנה אמר, תקעו אלא למה מרעין? מרעין רחמנה אמרה, וכו'. רחמנה אמר, למה מרעין? התורה אמרה, אלא נדלג, אלא למה תוקין ומרעין כשאין יושבין, ותוקין ומרעין כשאין עומדים? למה חלק מהתקיעות והרעות הן במיושב וחלק במעומד? כדי לערבב את השטן. זאת דרשה שלמדנו אצל הגננת. ואני חייב להודות שמאז שאני אצל הגננת, לא כל כך הבנתי את הדרשה הזאת. זאת אומרת לערבב את השטן. אנחנו משחקים בכאילו, עומדים, יושבים, זה מערבב את השטן. טוב, גם על זה לא נתעכב היום, אולי בסוף. אני רוצה אבל כן נתעכב על הגמרא בסוף. ואמר רבי יצחק, כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, עכשיו אנחנו הולכים לפגוש דבר מזעזע, כל שנה שאין בה תקיעות בתחילתה, הייתי חושב כרגע בגלל שהיום הראשון או אחד היום חל בשבת, אז מרעין לה בסופה. מה זה מרעין לה בסופה? אני אפיר חלק מהפירושים, הרידווה ועוד ככה מסבירים. מרעין לה בסופה הכוונה שחז ושלום יבואו צרות על ישראל, וכשיש צרות על ישראל, אז כתוב שאנחנו מרעים בשופר, בתעניות וכדומה, על זה הדרך. אם כן, בשנה שלא תוקעין בשופר בתחילתה, חז ושלום, מי יודע איזה צרות יהיו בסוף. מיד קופץ תוספות, בשם בעל הלכות גדולות, ואומר, מקור ארבע, שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, מה הכוונה? מפרש בהלכות גדולות, בעל הלכות גדולות, לאו דמיקלה בשבתא. כלומר, לא מדובר על מציאות כמו השנה, שראש השנה חל בשבת. שבמקרה הזה באמת הגמרא הזאת היא לא... הגמרא לא מדברת על מצב כזה שראש השנה חל בשבת, ואז חס ושלום, כשאין תוקעין לה בתחילתה, אז מרעין לה בסופה. זאת לא המציאות. אלא דאיתיליד אונסה. אלא כשיש אונס בראש השנה ולא תוקעין בשופר, נעלם השופר, הלך לאיבוד השופר, נפל הנער השופר, המלכות לא מאפשרת לתקוע בשופר, לא משנה, כל מיני אונסים. אז במקרה כזה, חז ושלום, מי יודע מה יהיה בסוף השנה. אבל בשבת, זה לא ככה. כלומר, ראש השנה שחל בשבת, אז המאמר הזה של רבי יצחק, שכל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה, מרעין לה בסופה, המאמר הזה הוא לא שייך למציאות כמו השנה, כמו השבת. כמו השנה, כשראש השנה חל בשבת. מה התוספות רוצה להגיד פה? מה בכלל רבי יצחק רוצה להגיד פה? עוד צריך להסתבך. מקור שבע. הגמרא שואלת, כידוע וכמפורסם, גם את זה למדנו פעם, אצל הגננת, למה כהן גדול לא נכנס בבגדי זהב לקודש הקודשים ביום הכיפורים? מחניף בגדי לבן, בבגדי זהב, כשנכנס פנימה בבגדי לבן. אז שואלת הגמרא, דאמר רב חסדא מפני מאין כהן גדול נכנס בבגדי זהב, לפני ולפנים לעבוד עבודה, כלל גדול, לפי שאין קטגור נעשה סנגור. הזהב מזכיר לנו את חטא העגל, ואתה לא יכול להשתמש בדבר שהוא קטגוריה על ישראל לסנגוריה על ישראל. לכן מחליף בגדי זהב לבגדי לבן. טוב, גם את הסברה הזאת צריך להבין. שואלת הגמרא, ולא? הנה רגע, אתה אומר שאנחנו צריכים להתחמק מהעגל, מהפרה, והעיק אדם פר. הרי אנחנו זורקים את הרי אנחנו, הכהן מזה אדם הפר על הפרוכת, בקודש הקודשים. אומרת הגמרא, הואיל וישתנה, ישתנה. כאן לא מדובר על פר, אלא מדובר על אדם. אז אדם והפר זה שני דברים שונים. מה שאין כן, בגדי זהב, זה לא שני דברים שונים. ריבונו של עולם, מה יותר קרוב לפר, הדם של הפר או הזהב? מה כתוב פה בכלל? שואלת הגמרא, והעיקרון וכפורת, שהם מזהב. והעיקרון וכפורת הוא כרוב. נו, אז מה תגיד, אתה רואה שבקודש הקודשים עצמו יש זהב. אז מה זאת אומרת, הכהן לא ייבש בגדי זהב? הארון עצמו עשוי מזהב. ציפוי זהב מבפנים ומבחוץ. אלא אומרת הגמרא, חוטא בל יקריב כאמרינן. כלומר, האדם אסור שיהיה עם בגדי זהב, אבל הכלים כן. אומרת הגמרא, והעיקר כף ומחתה. אומרת הגמרא, חוטא בלהתנאה כאמרינן. אומרת הגמרא, והייקה בגדי זהב מבחוץ, הרי הכהן הגדול לובש בגדי זהב מחוץ לקודש הקודשים. אומרת הגמרא, מבפנים כאמרינן, רק בתוך קודש הקודשים. שואלת הגמרא, אם ככה רגע שופר נע מבחוץ הוא, אם כן הרי תקיעת השופר, הנה הגענו אלינו, הרי תקיעת השופר היא מחוץ לקודש הקודשים, ולמרות זאת לא יתקע בשופר שהוא קרן של פרה כדי לא לזכור את חטא העגל. אז אם אתה אומר שלא צריך לזכור את חטא העגל רק מבפנים, השופר הוא מבחוץ, אז יהיה מותר לתקוע בקרן של פרה, ולא רק שלהי. עונה הגמרא, תירוץ מדהים, כיוון דלזיכרון הוא כבפנים דמי. כלומר, תקיעת השופר, אף על פי שטכנית היא נעשית בחוץ, היות והיא נקראת זיכרון, עכשיו בואו נחזור למקור שלוש, איזה זיכרון? אזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם, ואז מעלה אני אליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי, אז הזיכרון הזה הופך את התקיעת שופר להיות מבפנים. מה המשמעות? מה המשמעות של כמה שאמרנו עכשיו? למה מותר לתקוע בשופר, סליחה, למה אסור לתקוע בשופר מקרן של פרה? כדי שלא יזכיר לנו את חטא העגל. כי אין קטגור נעשה סנגור. אבל לפי המהלך של הגמרא, זה מדובר דווקא בתוך קודש הקודשים. והתקיעה שבשופר, תקיעת השופר בראש השנה היא בחוץ, מחוץ לקודש הקודשים, אומרת הגמרא לא. תקיעת השופר, למרות שטכנית היא נעשית מבחוץ, היא בעצם כאילו נעשית בפנים. כשאנחנו נשמע כל שופר בראש השנה, זה ממש כגון כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. זה מה שזה אומר. למה? וכל זה קשור לעקדה, כדי להזכיר לקדוש ברוך הוא את עקדת יצחק בן אברהם, וכאילו אנחנו קדים את עצמנו. דרך אגב, דבר מאוד מעניין, תראו רגע במקור חמש, לגבי קורבן תמיד, אומרת המשנה במסכת תמיד, לא היו קופטין את התלה, אלא מעקידין אותו. כשהיו קושרים את קורבן התמיד, את התלה למזבח, אז לא היו קופטים אותו. קופטים אותו יש כמה הסברים, הסבר אחד שהוא אוחזים את שתי הידיים שלו, כלומר שני הרגליים הקדמיות, נקרא להם כרגע ידיים, שתי הידיים ושני הרגליים, אז לא היו קופטים אותו, קושרים בבת אחת את ארבעת שתי הידיים ושתי הרגליים שלו, אפשרות א', אפשרות ב', לא היו קושרים את שתי הידיים הקדמיות ואת שתי הרגליים האחוריות, לפי חלק מהדעות. מדוע? כי כך היה מנהג עובדי כוכבים לעקוד, אם אפשר לומר, את העבודה זרה שלהם, אלא איך היו עוקדים, אומרת הגמרא, מה זה נקרא עקדה? מה זה עקדת יצחק? למה זה נקרא עקדה? מה זה לעקוד משהו? אומרת הגמרא שם על המשנה, שש, מה זה עקדה? תנה, יד ורגל כעקדת יצחק בן אברהם. כלומר, מנהג עובדי כוכבים זה לעקוד שני ידיים, שתי ידיים ושני רגליים. או את כל ארבעת, שתי ידיים ושני הרגליים. אבל עקדת יצחק בן אברהם, וממילא עקדתנו במזבח, היא יד ורגל, יד ורגל. דיינו, רגל קדמית, רגל אחורית, רגל קדמית, רגל אחורית. אם ככה נשאלת השאלה, למה הגויים היו נוהגים לעקוד את הקדמי עם הקדמי ואת האחורי עם האחורי, ואנחנו נוהגים לעקוד את הקדמי עם האחורי ואת הקדמי עם האחורי? עד כדי כך שזה נקרא עקדה. כלומר, עקדה, מה זה הגדרה של עקדה? עקדה זה יד ורגל. קדמי ואחורי צד ימין, קדמי ואחורי צד שמאל. אז אם כן, אנחנו עוקדים את עצמנו בראש השנה יד ורגל, יד ורגל, וזה בא לידי ביטוי על ידי תקיעת השופר, וזה מה שאמור להציל אותנו ממי יודע איזה צרות בסוף השנה, וכל זה לא קורה בשבת, אבל בשבת זה בסדר, עד כדי כך שלא רק שזה בסדר, אלא בשבת זה נקרא זיכרון תרועה, וזאת הפעם הראשונה שהתורה קוראת ליום הזה באיזשהו שם ביחס לתרועה, שהיא רק זיכרון ולא תרועה ממש. עד לכאן הקושיות. האם הלכנו לאיבוד אחד לשני? קודם כל, הוכחנו ברבע שעה, אפילו פחות 10 דקות, שבנות לא צריכות ללמוד גמרא, כבר הרווחנו משהו. קודם כל, כבר הרווחנו משהו. לא שהן לא יכולות, לא צריכות. מה לא הבנת? אם זה באגף הזה, אני מתייחס ברצינות. בבקשה. מה, לחזור על כל הקושיות? לא. אל תגזים, לא להיסחף. הרב,
המהלך האחרון,
טוב, בואו נסדר את הדברים. שאלה ראשונה, בואו נקצץ חלק מהשאלות, כי לא ניגע בכל השאלות האלה. בואו נעשה סדר בחלק מהשאלות. שאלה ראשונה, היום הזה נקרא יום תרועה וזיכרון תרועה. ראש השנה נקרא יום תרועה וזיכרון תרועה. יום תרועה, כי אנחנו שומעים כל שופר, מריעים בשופר. זיכרון תרועה ביחס לכשראש הנחל בשבת, ואז אנחנו לא שומעים כל שופר, ולכן אנחנו רק זוכרים שיש מציאות שנקראת תרועה בראש השנה. למשל, השנה נשמע אותה ביום ראשון, אז בשבת אנחנו נזכור שמחר יתקעו בשופר, ונשמע כל שופר. אם כן, לכאורה נראה שהערך המשמעותי של היום הזה זה התרועה. אז אם כן, למה התורה מקדימה את הגדר של היום הזה, שנקרא זיכרון תרועה בפרשת אמור, ורק בפרשת פנחס יום תרועה? שאלה א' ברורה. היינו מצפים שהיום הזה יהיה יום תרועה, ובמקרה שחל בשבת, אז מה נעשה בדיעבד? אנחנו הנושאים זיכרון תרועה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה המשמעות של שמיעת קול שופר, של התרועה? המשמעות של התרועה הזו היא שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את עקדת יצחק, שגם היא הייתה בקרן של איל, וכשאנחנו תוקעים בשופר זה מזכיר לקדוש ברוך הוא את אותה קרן של איל, שהקדוש ברוך הוא עקד ואחר כך השתמש באותה קרן, ועל ידי שהקדוש ברוך הוא זוכר את אותו מעשה שאברהם עשה ליצחק בן אברהם, אז מלא כאילו אנחנו עוקדים את עצמנו. אז אם זה ככה, אז יוצא שביום שלא תוקעים בשופר, כלומר ראש שנה שחל בשבת, אנחנו לא זוכרים את העקדה, שזה כל עניינו של השופר. אז זה מציאות כזאת שנקראת זיכרון תרועה. העיקר זה יום תרועה. מה נפקא מינה בכלל? שאלה שנייה ברורה? אוקיי, אני מדלג קצת. שאלה שלישית. הגמרא אומרת שבשנה שלא מרעין, שלא תוקין בתחילתה, דיינו, כשאין תקיעה ביום הראשון וכו', אז מרעין בסופה. כלומר, יהיו חד ושלום צרות רבות, עד כדי כך שיצטרכו לגזור תעניות על הציבור, ובתעניות מרעין בשופרות. זה לפי לפחות חלק מהפירושים. אומר תוספות, אבל כל זה במקרה שזה לא חל בשבת. כלומר, מה שהגמרא אומרת, מה שרבי יצחק אומר, שבשנה שלא תוקעין, אין הכוונה שראש השנה חל בשבת כמו השנה, אלא הכוונה שהיה אונס אחר. אבל אם לא היו תוקעין כמו בשבת, אז זה בסדר. איך זה בסדר? סוף סוף מה עם הזיכרון של עקדת יצחק? שאלה שלוש. שאלה ארבע, נסתפק בזה, או נגיד אולי עוד שתי שאלות. שאלה ארבע, כשאנחנו מדברים על עקדה, עקדה, לפי הגמרא, זה יד ורגל. כי אומות העולם היו עוקדים יד ביד, רגל ורגל. מה נפקא מינה? שאלה אחרונה, אף על פי שתקיעת השופר היא נעשית מבחוץ, יש לה גדר של זיכרון מבפנים, ולכן לא תוקעים בקרן של פרה, אלא רק בקרן של איל. כלומר, תקיעת שופר בראש השנה זה מעין כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים. מה הקשר בכלל? זה אנחנו רוצים להבין. אני שוב מציע להדליק את המזגן. בבקשה. מה? שאלה אחרונה. הגמרא אומרת שאסור לתקוע בשופר של פרה, כי שופר של פרה מזכיר לנו את חטא העגל. פרה העגל. שואלת אבל, לפי מסקנת הגמרא, אסור להכניס זכר לחטא העגל בקודש הקודשים. ותקיעת השופר נעשית מחוץ לקודש הקודשים. אומרת הגמרא, אף על פי שתקיעת שופר היא מבחוץ, יש לה גדר של לפנים. למה? כלומר, יוצא שכשאנחנו שומעים כל שופר בראש השנה, זה דומה לכהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים, לא פחות מזה.
הגמרא לא מקשבת.
אבל זאת המסקנה. בגלל זה אנחנו פה כדי ללמוד את זה. מה יש לשאול אחרי כל כך הרבה שאלות? עוד לא התחלנו בכלל. כן, בבקשה. אז זה מה שרמזתי מקודם, איך יכול להיות, לא רמזתי, אמרתי, איך יכול להיות שאף על פי שמדין דאורייתא תוקעים בשופר בשבת, באו חכמים ועקרו דין דאורייתא בגלל תקנה דרבנן, שמא יטלטלנו 400 ברשות הרבים, איך יכול להיות? אוקיי, אז כנראה שיש כאן סוד הרבה יותר עמוק מה שנראה לנו. טוב, עד לכאן הקושיות, בסדר? לפי תוספות הפסוק מדבר, לא רומז, הפסוק מדבר על אונס אחר, אבל באופן פשוט הגמרא אומרת במקום אחר, שהיום הזה נקרא זיכרון תרועה, אם ראש השנה חל בשבת, שבו רק זוכרים את התרועה ולא שומעים את התרועה. בסדר, השארנו כמה קווים? טוב, עכשיו מתחילים לעבוד. אם כן, מה אנחנו רוצים להבין היום? באופן עקרוני, למה היום הזה נקרא זיכרון תרועה? משמע שהיום הזה ראש השנה נקרא זיכרון תרועה גם במצב שראש השנה חל ביום חול. כלומר, עיקר העניין של ראש השנה, יוצא עכשיו קצת חידוש, זה לא התרועה עצמה, אלא זיכרון התרועה. זה פלא גדול. הדבר הזה. הרי לכאורה יום התרועה זה המצב הנורמלי. זיכרון תרועה זה כשאין ברירה, חל בשבת. אבל לפי הסדר של הדברים, אז כנראה שזה הפוך. כנראה שהעיקר זה זיכרון התרועה. כלומר, המציאות היותר אידיאלית, בואו נגיד בצורה אחרת, המציאות היותר אידיאלית היא שראש השנה חל בשבת כמו השנה ולא מרים השופר. כלומר, תקיעת השופר שלא תהיה בשבת הקרובה, היא התקיעת שופר היותר עליונה יותר מהתקיעה שתהיה ביום ראשון. עד כדי כך שעל פי זה, בגלל זה, היום הזה נקרא זיכרון תרועה, שהוא יותר מיום תרועה. השאלה איך זה יכול להיות? הרי אם אמרנו שהשופר מזכיר לקדוש ברוך הוא הקדתו של יצחק וכו' וכו', אז לכאורה העיקר חסר מן הספר. אז מה עם הזיכרון? מה יהיה איתנו? אם אין זיכרון. בסדר? מתחילים לעבוד. אומר המשך חוכמה. אנחנו נתחיל בפסקה מספר 8, זה יהיה בסיס היציאה, ונשלים אותה משני מקורות נוספים. אז על הפסוק שלנו בספר ויקרא, בפרשת אמור, במקום מספר 1, יש שני פירושים על זיכרון תרועה. אנחנו נלך לפי הפירוש הראשון. אומר המשך חוכמה, מקור מספר 8, מתחת לכותרת. יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. הנה בראש השנה, שהזכרנו בגמרא בראש השנה מקודם, אמרו, כל שנה שאין תוקין בתחילתה, מרעין לה בסופה. ומיד אומר בעל הלכות גדולות בתוספות, פרש בעל הלכות גדולות, לאו דמיקלה בשבתא. אין הכוונה שכשראש השנה חל בשבת, אז חל ושלום, מי יודע איזה פורעניות יהיו לנו בסוף השנה. אלא דית יליד אונסה. כלומר שיש אונס אחר שבגללו לא תקו. אבל אם ראש השנה חל בשבת, אז אנחנו לא צריכים להיבהל, זה בסדר גמור, בסוף השנה בעזרת השם לא יהיו פורעניות כאלה שנצטרך עליהם לקבוע תעניות עד כדי שיריעו בסופה. לא, זה בסדר, כראש השנה חל בשבת, למרות שלא תוקים, זה בסדר. לפי מה שאמרנו זה לא רק בסדר, אלא זה לכתחילה האידיאלי. זאת המדרגה יותר עליונה, עד כדי כך שהיום הזה נקרא זיכרון תרועה, וזאת הגדרה הראשונה של ראש השנה. אומר המשך חוכמה, הכוונה. עכשיו בואו נתחיל לנתח, הכוונה. כי אין התקיעה מצוות עשה, כמו כל המצוות. אומר בעל המשך חוכמה, שתקיעת שופר, מצוות תקיעת שופר, היא שונה מכל מצוות עשה. היא מצווה ייחודית. במה היא שונה? שהרי יש לנו כלל גדול, כי אין התקיעה מצוות עשה כמו כל המצוות, אשר בהיעדרה יענש על בלי קיומו אותה. אדם שאמור לקיים מצוות עשה, וביטל מצוות עשה, אז הוא נענש על ביטול מצוות עשה, כמו שאנחנו בביטול ביום הכיפורים, על זה שביטלנו עשה. אבל, יותר מזה, זה שאדם מבטל מצוות עשה רגילה, והוא ייתן לזה את הדין, זה נכון. אבל מצד שני, וכי אניס, רחמנא פטרי, אבל אם הוא באמת אנוס, לקיים את מצוות העשה הזו, אדם חס ושלום נמצא בבית חולים חסר הכרה, הוא לא יכול להניח תפילין. אז הקב"ה לא מעניש אותו על זה שהוא לא הניח תפילין, הוא חסר הכרה. אז אונס רחמנא פטרי, כלומר נכון שמצוות עשה על ביטולה אני חייב, אבל אם אני אנוס אני פטור. אומר המשך חוכמה, זה נכון בכל מצוות עשה. במצוות תקיעת שופר זה לא ככה. במצוות תקיעת שופר גם אם אני אנוס יש לי בעיה. זה מה שתוספות אומר, זה מתיילד אונסה. כלומר, הנה הגדרה, הנה נכנסים להגדרה, למה? עוד פעם, הכוונה, כי אין התקיעה מצוות עשה כמו כל המצוות, אשר בהיעדרה יענש על בלי קיומו אותה, פסיק, מצב א', מצב ב', וכי אניס רחמנא פטרי. זה נכון בכל המצוות, אבל פה בתקיעת שופר זה לא ככה, מדוע? רק היא כמו רפאות תעלה. תקיעת שופר, שמיעת כל שופר זה רפואה. מה זאת אומרת? ולזיכרון העתי, זה בא לזכור, כמו שהגמרא אומרת לגבי יום הכיפורים, שתקיעת שופר למרות שהיא נמצאת, היא נעשית בחוץ, היא כמו הכהן הגדול בקודש קודשים ביום הכיפורים, זה כזיכרון דמי, כמו שהגמרא אומרת בסוף. כיוון זה לזיכרון הוא כבפנים דמי. הנה כבר יהיה ברור, רק היא כמו רפאות תעלה ולזיכרון העתי, וכמו מכפר ביום הכיפורים, וכמו שאמרו, כיוון זה לזיכרון העתי, כיוון דעתי בפנים. הנה עכשיו יהיה ברור, ונמצא החולה, נגיד שיש אדם חולה, כלומר אם תקיעת השופר היא רפואה, להזכיר לקדוש ברוך הוא זכות העקדה, הוא אומר כאילו עקדנו את עצמנו לפניו, אז אם התקיעה היא רפואה, זה שאני אנוס ולא הצלחתי לתקוע בשופר, זה לא אומר שאני בריא, זה לא אומר שעברתי, זה כמו אחד חולה. אז הוא אנוס, אין תרופה אצלו בעיר. בעיר שהוא בא, הוא גר, אין תרופה. יפה מאוד שאתה אנוס. אבל אתה תישאר חולה, חביבי. מה זה עוזר שאתה אנוס? זה לא עוזר. כלומר, אונס פותר על ביטול מצוות עשה בשאר המצוות. אבל בתקיעת שופר, שהיא זיכרון למעלה של ישראל, שתכף ננסה לברר מהי, פה, כשאין תקיעת שופר, אז לכאורה זה דבר חמור מאוד. מה זה עוזר שאינו אנוסים? זה כמו חולה שצריך תרופה או רפואה, והרפואה לא נמצאת. אז זה שהוא אנוס יפה מאוד, אבל זה לא עוזר לו להבריא. הוא נשאר חולה. ונמצא, החולה, אם באונס לא ייקח מזור רפואה, האם יתרפא? ודאי שלא. כן, כשנעדר הזיכרון שופר, כמו למשל אונס, לא בשבת, שמכנסת זיכרונות ישראל לאביין שבשמיים, שתכף ננסה להבין מה הזיכרון הזה, תו החולי בלא מזור רפואה, וכתרוג השטן במקומו. אם כן, היות ותקיעת שופר היא סוג של זיכרון שתכף ננסה להגדיר אותו, ולא איזה מצוות עשה רגילה, אלא זיכרון חיובי של זכותם של ישראל, כדי שהקדוש ברוך הוא יגיב בהתאם, זה שאין תקיעת שופר כי אנחנו אנוסים, אז זה לא עוזר לנו, כי אנחנו עדיין חולים. והשטן עדיין במקומו. אין הרבוף שטן, השטן נמצא. אולם בשבת, נתקדם עוד טיפה. אולם בשבת, ואחד המיוחד ממצוות שופר, הוא לתקוע בשופר של ליל, תכף נגיע לשבת. כלומר, כאן יש דבר מיוחד שזה דווקא לתקוע ולשמוע כל שופר בשופר של ליל, להזכיר זכות העקדה שופר של ליל, כמו שאמרו פרק כמה דרוש שנה, והתקיעה מכניס זכות ישראל, מה שנחלו מיצחק, הנה עכשיו אנחנו נכנסים יותר פנימה, איזה זכות? למסור עצמם לחרפה ולמכה ולביזה, עד כדי מוכנות אפילו למות. עבור שם השם יתברך כי נקרא עליהם. זהו זכות עקדה. מהי זכות העקדה? זכות העקדה היא שאנחנו מוכנים, כבני אברהם וכבני יצחק, לעקוד את עצמנו. דהיינו, הוא מסביר, שבניו עוקדים כל תאוותיהם והרגשותיהם ושאלות החיים, כלומר כל המחשבות שלנו וכל הרגשות שלנו וכל החושים שלנו, אנחנו מוכנים לעקוד לרצון השם, לדבר השם. גם אם אנחנו לא מבינים ככה, וגם אם אנחנו לא מרגישים ככה, וגם אם אנחנו לא חשים ככה, ותכף נראה שזה יותר עמוק מה שאמרנו עכשיו. כלומר, מהי זכות העקדה? זכות העקדה היא שאנחנו מוכנים, עם ישראל, מוכן לוותר במרכאות על האינטרסים שלו, כפי שהוא מרגיש, חש, מרגיש ומבין, לטובת ביטו, איזה מין בהתבטלות לרצון האלוהי. זה זכות העקדה. אם יורשה לי להוסיף לגבי העקדה של היד והרגל, ידוע, לפחות אחד הפירושים, שהיד היא מסמלת את הביטוי של המוח, של המחשבה. היד זה יותר הצד הרוחני שבאדם, הצד המחשבתי היותר פנימי שלו. הרגל היא הצד היותר מעשי שלו. אצל אומות העולם, כשהם מוקדים, אולי אפשר לומר, אולי זה לא כתוב פה, אבל אפשר להוסיף, כשהם מוקדים רק את הידיים או רק את הרגליים, זה אומר שמוכנים לעקוד או את המחשבות או את המעשים, אבל אין קשר בין מחשבות למעשים. אנחנו עוקדים את היד עם הרגל. זה מעין דומה קצת לתפילין של יד ושל ראש. כלומר, אנחנו מחברים, אנחנו מוכנים לעקוד את המחשבות שלנו ואת המעשים שלנו ביחד. זה לא רק שאנחנו עוקדים את המחשבות, אבל במעשים נעשה מה שבא לנו, או שעוקדים את המעשים ומחשבות נחשוב מה שמעניין אותנו, מה שאנחנו רוצים לחשוב. לא. אצלנו אנחנו מוכנים לעקוד, לדבר השם, גם את המחשבות וגם את המעשים, וזה בא ביחד. זה מין, אם אפשר לומר, אנחנו לוקחים אצלנו את כל הופעת החיים שלנו, שבא לידי ביטוי בקשר שבין המחשבה והמעשה, ואת כל זה אנחנו כביכול אומרים לקדוש ברוך הוא, הרי שלך לפניך, תעשה מה שאתה רוצה. הנה, זה שלך. אז מה המשמעות של תקיעת שופר? תקיעת שופר זה אומר שאנחנו בני ישראל קיבלנו מאז העקדה את תכונת העקדה. דיינו, אנחנו מוכנים לעקוד את עצמנו בשביל רצון השם. עד כדי כך. כאן הוא מזכיר שזה עד כדי מיטה. אבל זה לא רק עד כדי מיטה, זה גם בכדי חיים. כלומר, אדם שהוא קדוש, אז הוא לא חייב להיות דווקא קדוש במותו, יכול גם להיות קדוש בחיים, כמו שפוסק רמב"ם להלכה. כלומר, לקחת את כל כישרונות החיים, את כל כוחות החיים, את כל מגמות החיים, ולשים את כל זה על המזבח, ולעקוד יד ורגל דיון, לחבר מחשבות עם מעשים, לחבר את כל קומת האדם, ולהגיד לקדוש ברוך הוא ככה, קדוש ברוך הוא זה שלך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אנחנו מוכנים למסור את הכל בשבילך למענך. זה זכות אדירה. רגע, ואם אנחנו לא עושים את זה בפועל? אז תכף נראה. ואם אנחנו לא עושים את זה בפועל? אז תכף נגיע לשלב הבא. אם כן, מה התקדמנו עכשיו? התקדמנו לנקודה מאוד חשובה. שזכות השופר בראש השנה היא בעצם זכות המוכנות לעקוד את עצמנו על כלל חושנו, הרגשותינו, תובנותינו, שכלנו, כוחות חיינו, כישרונותינו, למען הרצון האלוהי. ולכן כשכל שופר נשמע בראש השנה, אז בעצם אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כל המציאות שלנו בטלה למענך. הכל שלך, השם הוא המלך, נקודה. אנחנו עבדיך. אתה קובע. אתה מחליט. אני לא מרגיש ככה, אני לא מבין ככה, לא בא לי, לא מתחשק לי, לא נעים לי, תכנתי אחרת, הדמיונות שחשבו אחרת, המגמות שלי. לא. אני מוכן לעקוד את עצמי, באופן עקרוני, אנחנו מוכנים לעקוד את עצמנו. יוצא לפי זה, שבשבת, שראש הנחל בשבת, אין זיכרון עקדה? אז זה סכנה נוראה. בשנה שאין, אמנם אומר תוספות, תכף נראה, בשנה שאין תוקים בתחילתה מרעין בסופה, אמנם זה לא בשבת, אבל לכאורה, למה לא בשבת? הרי ככה אמור להיות גם בשבת, לכאורה. עכשיו בואו נתקדם קצת יותר. מה בעצם קרה בעקדה? אולי רק עוד משפט אחד או פסוק אחד, כדי להתחבר יותר פנימה. לאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה על אברהם לעקוד את יצחק, ואברהם עוקד את יצחק, אז כתוב כך, אני קורא, וישא אברהם את עיניו, וירא והנה העיל אחר נאחז בסבך, הנה העיל שלנו, קרן העיל, השופר, וילך אברהם ויקח את העיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. שאלה, האם אברהם אבינו בסוף שחט את יצחק? לא, הוא רק עקד את יצחק, הוא לא שחט אותו. לאחר שאברהם אבינו קלט, שהקדוש ברוך הוא אמר לו רק לעקוד ולא לשחוט, למרות שבהתחלה הוא חשב שזה עד כדי שחיטה, אז הוא קורא למקום הזה, שבו הייתה העקדה למען דאמר הר הבית, אז הוא אומר כך, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, השם יראה. מה השם יראה? ולפני כן השם לא ראה? שנאשר יאמר היום, בהר השם יראה. מה זה הפסוק הזה? רגע, ולפני שהגיע העיל, למה לא קראת למקום הזה כשהגעת ממצחק לעקוד אותו עד כדי לשחוט אותו? למה רק אחרי שהופיע העיל ובעצם שחטת את העיל במקום את הבן שלך יצחק, רק אז אתה קראת למקום הזה השם יראה, ולפני כן השם לא ראה? ולפני כן בהר השם לא יראה? מה השתנה? אומר המשך חוכמה מקור 9, מופלא ביותר. אומרת הגמרא מסכת קידושין, העניין דאמרו זיכרונם לברכה, בישראל מחשבה טובה מצרפה מצטרפת למעשה. אדם בישראל רצה לעשות מעשה טוב ולא הצליח לעשות המעשה הזה מכל נסיבות, רק חשב לעשות טוב, אפילו אם אני יכול לומר רצה לעשות טוב, נגיד שמחשב ורצון זה אותו דבר, אבל לא יקיים בפועל את המעשה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה את המעשה. כמו שאמרנו פעם, אדם מוציא שקל מהכיס לתת לעני צדקה, חיכה בתחנת האוטובוס, פתאום הגיע האוטובוס, עלה לאוטובוס, והשקל נשאר אצלו ביד. כי יהיה מצוות צדקה.
כל מעשה
עשה טוב.
כל מעשה
טוב. טוב, תכף נראה, הנה תכף נראה. בישראל אמרו בגמרא במסכת קידושין, מחשבה טובה מצטרפת למעשה. מחשבה רעה אינה מצטרפת למעשה. אבל אם חשבתי חזו של מעשות מעשה רע, ובסוף ברוך השם נמנעתי מלעשות אותו אפילו באונס. חשבתי לתת למישהו סתירה, הגיע האוטובוס, עליתי לאוטובוס. המחשבה הרעה הזאת היא לא מצטרפת למעשה. מה זה הצ'ופר הזה? למה כבר הוא מצרף מחשבה טובה ולא מחשבה רעה למעשה? למה? ואצל אומות העולם זה בדיוק ההפך, אומרת הגמרא, או יותר נכון אומר תוספות שם, ובאומות העולם ובאומות אינו כן, אלא אצל אומות העולם רק מחשבה רעה מצרף למעשה. גוי שרצה לעשות מעשה רע, גם אם לא עשה, המחשבה הזאת נחשבת כאילו עשה, ולהפך, הוא מחשבה טובה, רצה לעשות מעשה טוב ולא יצליח לעשות את המעשה הטוב הזה, כאילו לא עשה מעשה טוב. ומחשבה טובה אינה מצטרפת למעשה. למה? והקדוש ברוך הוא אינו בא בטרוניה עם בריאותיו. למה הקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, למה אתה מצ'פר את ישראל ומחמיר עם העמים? למה אצלנו מחשבה טובה היא מעשה ומחשבה רעה היא לא מעשה? בצלומות העולם מחשבה רעה היא מעשה ומחשבה טובה היא לא מעשה. למה זה מתהפך? הרי אתה רוצה, אתה לא בא בטרוניה עם בריאותיך, אתה לא רוצה, מה שנקרא יום חס ושלום, לדפוק את בריאותיך. אז גם העמים, תסנגר עליהם, רצו לעשות מעשים טובים, למה אתה לא מחשב את זה כאילו נעשו? והרי אומרת הגמרא, ולמה העמיד הקדוש ברוך הוא נביאים לאומות העולם, כמו בלעם? אומרת הגמרא, אומר המדרש, כדי שלא יאמרו, אילו עמדת לנו נביאים, אז היינו מגיעים להשגות רוחניות. אם כן, הקדוש ברוך הוא נותן גם אפשרות לגויים. אז למה ההבדל הזה? מה ההבדל העקרוני שבישראל מחשבה כמעשה, רק לטובה, ובאומות העולם מחשבה כמעשה לרעה ולא לטובה. מה ההבדל? מה זה אומר? אומר המשך חוכמה. אך הביאור, הנה הגענו אלינו, כי בהימסרו יצחק את נפשו על קידוש שמו יתברך, כשאברהם אבינו ויצחק אבינו, למה אברהם, יצחק בן אברהם? אז חלק מהפירושים, כי בעצם בעקדה היו שני מהלכים. היה את המהלך היצחקי שמסר את עצמו, והיה את המהלך האברהם שהיה מוכן למסור את בנו. זה שני מהלכים שונים, שלא נדון עכשיו מה יותר גדול ממה. האם הניסיון היותר גדול בעקדה היה ליצחק או היה לאברהם? שאלה מפורסמת, נעזוב רגע את החשבון הזה. לכן יצחק בן אברהם, כי יש כאן בעצם שתי בחינות בניסיון הזה. בכל אופן, אך הביאור כי בהימסרו יצחק את נפשו על קידוש שמו יתברך, ומאז ועלה הוקבע לטבע קיים באומה הישראלית להימשך אחרי רצון ההשגחה מעומק הלב, ולמסור נפשם ורוחם ומעודם על קידוש שמו יתברך. כלומר, מה שקרה בעקדת יצחק הוטבעה בנפש הישראלית המוכנות הזאת, תכונת הנפש הזאת, האופי הזה, למסור, לעקוד את כל כוחות החיים שלנו בשביל דבר השם, בשביל האמת האלוקית. וכמו, אומר המשך חוכמה, לצערנו הרב, כאשר עשו אבותינו באלף החמישי ובשישי כידוע, מה נאמר על השואה? עד כי כעת, אם הבנתי נכון את המשפט הזה, אני מקווה שמה שאני אומר זה לא נכון, עד כי כעת יוקשה אל נפש הישראלי, מה זה ניסיון לאשל הגדול צור מחצבתנו אברהם ויצחק? איזה ניסיון היה לאברהם ויצחק? סך הכל עקד את בנו, אפילו לא שחט אותו, ורק בן אחד. והנה אנחנו בפוגרומים, בפורניות, בשואה, עקדנו משפחות שלמות, קהילות שלמות, ילדים, נשים, וטף, כולם משפחות שלמות. דורות שלמים הלכו לעולם האמת. אז עד כדי כך אומר המשחמה, אצלנו כבר שואלים מה היה החידוש הגדול אצל יצחק ואברהם? סך הכל אבא עוקד בן אחד. וגם זה בסופו של דבר רק עקד אותו, ובכלל לא שחט אותו. איזה חידוש גדול היה שם? ואנחנו עוקדים את עצמנו ושוחטים את עצמנו דורות על דורות. אומר המשך חוכמה, מה קרה אז? מה שקרה אז בעקדת יצחק בן אברהם, הוכנסה, הוטבעה, הופנמה התכונה הזאת לעקוד את כל הכוחות החיים שלנו לטובת רצון השם. וכן כתב הרמב"ם בהלכות גירושין, אני מדלג רגע שורה. לכן, אם מחשב הישראלי, האיש הישראלי, לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מצטרפת למעשה, מדוע? כי תכונת העקדה שנחקקה בטבענו היא לא תלויה במעשה, היא תלויה בעצם המוכנות. בעצם המוכנות למסור במחשבה וברצון, גם אם בפועל זה לא יצא לפועל בסוף. זה החידוש של עם ישראל. החידוש של עם ישראל זה לא שאנחנו צריכים לעקוד את עצמנו, אלא שאנחנו מוכנים לעקוד את עצמנו ונקווה שבסוף לא תהיה שחיטה אלא רק עקדה בלבד. לכן אצלנו, אם רצינו לעשות מצווה ונאנסנו ולא עשינו, כאילו עשינו, כי בעצם המחשבה היא העיקר, הרצון הוא העיקר. לכן אם מחשב הישראלי לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מצטרפת למעשה. למה? כי זה הטבע שלנו. הטבע שלנו זה המחשבה הטובה. הטבע שלנו זה עקדת יצחק. כי המחשבה נתעצמה וחקוקה בנפש הישראלי. זה הטבע שלנו, זאת התכונה האמיתית. ומצידו, מצד הטבע הנפשי הישראלי הזה, אין ניקוף כלל. אבל אם אדם מישראל חשב לעשות רעה, זה חיצוני. זה לא בא מעומק הנפש. לכן אם אתה לא עושה את המעשה, זה כאילו לא קרה כלום. כי באמת זה לא אנחנו. כי מה שנקבע בעקדה לדורות, ושאנחנו מוכנים למסור את כל החיים שלנו, כל הכישרונות, את כל הכוחות, גם בחיים, עד חס ושלום המוות, לטובת קידוש השם. ולכן, כשאנחנו רוצים לעשות מעשה טוב, זה מבטא את התכונה הפנימית, ולכן גם אם לא עשינו, כאילו קיימנו מצווה. כשאנחנו עושים מעשה, רוצים לעשות מעשה רע, זה לא מבטא את התכונה הפנימית, זה משהו חיצוני. זה גירוי חיצוני. זה שטן, זה סטייה. זה ערבוב, זה בא שטן וערבב, זה משהו אחר. ולכן מעלה עלינו הכתוב, כאילו לא עשינו. אבל חשב לעשות רעה, היא רק כפורחת ואבל נידף, שעלה במחשבתו מאיזה סיבות שונות חיצוניות, אבל זה אינו מרצונו הטוב והאמיתי. עד לכאן אצלנו, אבל באומות העולם, לא כן באומות העולם, להפך, נפשם יבטא רע. אין להם את התכונה של העקדה. אין להם את התכונה של מסירות הנפש. אין להם את התכונה של המוכנות למסור את כל החיים. היום שמעתי בבוקר, סיפרתי לבנות הבוקר, שמעתי את ראש הממשלה מדבר על משפחת רמון. אז לא רק מה שפרס הנשיא אמר, גיבור בן גיבור, שליח בן שליח וכו'. יותר עמוק. הוא אומר, זה שיש בן שהולך בדרך אביו, בתחושת שליחות כזאת, זה מבטא את העם הנבחר שבנו, כך הוא התבטא, ממש במילים האלה. זה מבטא את העם הנבחר. וכמו כל דבר גדול, ואיך הוא אמר, זה לא, המציאות הזאת לא יכולה להיות אצל הגויים. זה רק אצלנו. ובממד הזה אנחנו עם נבחר. וכגודל הפוטנציאל של הנבחרת הזאת, כך גודל הטרגדיות. נורא. אבל עוצמת הטרגדיות היא במדרגת העוצמה של האידיאל שאנחנו שייכים אליו. עד כדי כך שבן הולך אחרי אביו, למרות כל מה שקרה, כדוגמה, כמשל. היום זה היה מזעזע. שמעתי קצת ברדיו כמה משפחות בעם ישראל. אבא ובן והאמא חתמה וכו'. והשמיעו הורים, האם זה נכון להטיל את ההחלטה הזאת על האמא, שהיא תחתום וכו'. היו אמאות שאמרו, כן, למה אנחנו צריכים לעצור? זה הציונות בהתגלמותה. אבל אצל אומות העולם זה לא כך. לא כן באומות העולם נפשה מבטא רע. מה זאת אומרת נפשה מבטא רע? לא חל ושלום שהם רוצים רק כל היום. אלא נפשה מבטא רע הכוונה שהם לא מוכנים לוותר על האישיות שלהם, על הכוחות שלהם, על הכישרונות שלהם, לטובת הצלחה אישית או אגו פרטי. אין אצלם עקדה. מי שהיה בעקדה זה אנחנו. אבל ישמעאל, שב עם החמור, אתה לא שייך למדרגת העקדה. ולכן אצל אומות העולם, ואם יחשוב בטוב, זה אינו חקוק אצלו. רק עלה מאיזו סיבה. הייתה היה איזה אינטרס, זו סיבה חיצונית. אבל לא נתעצמה בנפשו כלל. כלומר, הרצון לעשות טוב במובן של להקוד את כל כוחות החיים לשם השם, זה טבוע בנפש הישראלית. ולכן זה לא תלוי במעשה יצא אל הפועל, זה תלוי בעצם זה שהייתה מחשבה, זה מבטא את הטבע. מצד שני, אם הייתה מחשבה הפוכה מזה, שהיא לא מבטאת את הטבע, אם לא היה מעשה, אז לא קרה כלום. אצל אומות העולם זה בדיוק הפוך. אם הייתה מחשבה טובה, זה בא מניסיון, זה בא מאינטרס חיצוני. ולכן המחשבה הטובה לא מצרפת למעשה. ומה זאת מחשבה רעה? היא כמעשה, כי היא מבטאת את הטבע. עכשיו שימו לב מה קרה בעקדה. ואם כן, כעת שכבר עקד את יצחק, והיה מוכן אברהם אבינו לשחוט את בנו, למרות שבסוף לא שחט את בנו, מה נפקא מינה? העקדה היא החידוש, המוכנות לעקוד את עצמי. כשאני מגיע למכון מאיר, אני שואל את עצמי, האם אני מוכן לעקוד את עצמי? במובן החיובי של החיים, לא של המוות. האם אני מוכן לקחת כישרונות חיים, כוחות חיים, עוצמות חיים, ולקחת את כל זה ולכוון לריבונו של עולם? גם אם לפעמים זה לא נוח, ולפעמים צריך לשים משהו בפינה או לזרוק הצידה, כי זה לא מתאים. זה לא ממין העניין, זה לא ממין הנושא. וגם אם לפעמים אני בפועל נכשל, בפועל לא שחטתי את הכישרון הזה. עצם זה שאני מוכן לשים את הכישרון הזה בצד ולעקוד את הכישרונות האמיתיים לריבונו של עולם, זה העיקר. לכן העיקר זה לא זה שאני הצלחתי במחאות להישחט, אלא האידיאה זה שאני הייתי מוכן להיעקד, זה החידוש הגדול. אני מקווה שאני מסביר את עצמי מספיק ברור. כל לפעמים אנחנו נופלים, לפעמים אנחנו נכשלים, ואז אנחנו מתוסכלים. לא נכון. זכות העקדה, תראו איזה נפלא. מה אברהם אבינו אומר? ויקרא אברהם שם המקום, מהו השם יראה? מה זה השם יראה? אתה הקדוש ברוך הוא רואה שלמרות שבפועל לא שחטתי, אני הייתי מוכן לשחוט. אז אתה יודע מה קרה בנפש שלי פנימה, למרות שבפועל, הנה יצחק חי ברוך השם. אבל אתה יודע שאתה בי המוכנות. אתה יודע שאני שייך למדרגת העקדה. אז אתה יודע מה שקורה בלב פנימה, למרות שבפועל זה לא יצא לפועל. אתה רואה את המוכנות הזאת, את המסירות הזאת. ואתה שדן אותנו על פי המוכנות, גם אם לפעמים נכשלנו בה בפועל. או לפעמים בפועל לא יצא לפועל. בואו נקרא את זה. לכן אמר, השם יראה שהוא, ריבונו של עולם, יביט למחשבותיהם ויראה למעלה עליהם. למה אנחנו מוכנים? למה אנחנו מוכנים לסור את עצמנו? כענף כוחות על כל דרכי איש, לתת לאיש כדרכיו. טוב, עכשיו מזכיר מה שחומה, זה עניין בקבלה, נעזוב אותו כרגע. למרות שזה קשור, אבל נעזוב את זה. אם כן, מה התחדש בעקדה? בעקדה התחדש שאנחנו מוכנים למסור את כל כוחות החיים למען ריבונו של עולם, וגם אם זה לא יצא אל הפועל, עצם שאנחנו מוכנים, זה יטבע בכוחנו, בתכונתנו, בתכונת הנפש הזאת לדורות. ולכן כשאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, אנחנו בעצם אומרים לריבונו של עולם, אתה זוכר ריבונו של עולם שאנחנו מוכנים לעקוד את הכל? בפועל, הנה בפועל לא עקדנו, כלומר לא שחטנו, הנה בפועל נפלנו, לא תמיד עמדנו במה שאתה רוצה, במה שציפית, לפעמים היינו אגואיסטים, היינו חומרנים, היינו. אנחנו רק שומעים כל שופר, כזו בכל אתה רואה, גם אברהם אבינו רק עקד. ואברהם אבינו קרא למקום הזה השם יראה. אם כן, אתה כבר בחודן את הכל על הראייה הפנימית, שאתה רואה אותנו מה אנחנו באמת, למרות שבפועל זה לא יצא אל הפועל. לכן אל תדון אותנו על פי המעשים, תדון אותנו על פי המדרגה הפנימית, שהיא באמת שייכת לנו. זה זיכרון השופר. אז אם ככה קושיה מתעצמת, אז מה קורה בראש השנה שחל בשבת? וואי וואי. אז מה חסר, איזה חיסרון יש בראש השנה שחל בשבת? איך אפשר לעבור ראש השנה שחל בשבת בלי תקיעת שופר? זיכרון העקדה חסר. אין יד ורגל, אין מוכנות לקחת את הכל ולמסור ריבונו של עולם, ולו רק במוכנות הפנימית, גם אם בסוף זה לא קרה. אז למה התוספות אומר דווקא באונס ולא בשבת? איך השבת פותרת את החיסרון הזה? זה השלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו עדיין ביחד? כן? ברוך השם. אשר, בבקשה.
עצם זה שאני יודע שאני חושב פתרון להתקיע בשבת, מקשה...
רגע, אתה שואל על השבת או שואל על... בוא נתמקד לפי הסדר. אתה שואל על העקדה?
רגע.
על העקדה או על השבת?
אני שואל על העקדה.
על העקדה, בבקשה.
עצם שאני יודע שאין תקיעה בשבת...
אני שואל על השבת.
אני לא שואל על השבת, לא סיימת את השאלה. עצם זה שאני יודע שיש פתרון להתקיעה בשבת, מקשה הרבה יותר לאונס במצב שהוא לא שבת. איך יכול להיות שאין לנו אפשרות?
בוא נשמור את זה לעוד רבע שעה. בוא נשמור את זה לעוד רבע שעה. בוא נשמור את זה לעוד רבע שעה. נשמור את זה לעוד רבע שעה.
לא, באמת, זה עשורים
שלו של האבא. אמרת שאתה מדבר על העקדה, דיברת על השבת.
לא, דיברתי על
העקדה. בבקשה, קובי.
הרב, בגלל זה הרב חד חודש במסיעת השנות,
קראת הרצון גם. אותו יסוד, אבל התכונה הזאת של הרצון שווה מעשה, זה בא מהעקדה. כלומר, בואו רגע נחזור עכשיו לגמרא, אני חושב שזה מדהים הגמרא הזאת, תסתכלו רגע בפסקה מספר 3. אמר רבי אבאו, למה תוקין בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקו לפניי בשופר של איל. כלומר, מה יתברר אחרי שבעצם מי שנעקד על המזבח זה איל ולא יצחק? שהקדוש ברוך הוא דן אותנו לא על פי המעשים, אלא על פי התכונה. והתכונה היא בעצם ביטוי למוכנות שלנו לעשות את המעשה, גם אם המעשה לא נעשה. ולכן הפסוק הזה, השם יראה, מופיע רק אחרי שאברהם אבינו עקד את האיל ולא את יצחק. כי לפני כן היינו חושבים שהעיקר זה המעשה, אז העקדה הייתה סתם, לא קרה כלום. לא, השם יראה, זה החידוש הגדול. אמר רבי אבאו, למה תוקעים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תיקעו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם, כאילו עקדתם עצמכם לפני, למרות שלא עקדתם. כמו שאברהם, כאילו עקד, כאילו שחט למרות שרק עקד. עצם המוכנות, עצם השייכות, עצם מדרגת החיים. הזו. לכן גם אם אנחנו קצת מלוכלכים, ולא תמיד עומדים במשימות, השאלה אם אנחנו מוכנים לעמוד במשימות. השאלה אם אנחנו רוצים לעמוד במשימות. כשאנחנו נכנסים למהלך של תשובה, השאלה אם אני רוצה ללכת במהלך של התשובה הזה, גם אם בפועל יש עוד הרבה בעיות, עוד הרבה... דברים שצריכים טיפול. השאלה אם אני מוכן, השאלה אם אני רוצה, השאלה אם אני עוקד יד ורגל. זו השאלה. וזה ראש השנה, מוכנות לעקוד יד ורגל. דרך אגב, בכלל לא התמקדנו בשטן, יושבים, עומדים, עוד לא, בכלל לא נגיע לעניין הזה. מה זה קשור בכלל? מה זה ישיבה, מה זה עמידה, ומה השטן פה? מי זה השטן בכלל? ולמה הוא מתערבב, או כן, או לא מתערבב? בבקשה. כן. למה צריך להגיע למצב הזה? בואי נשאל שאלה פשוטה. כשאת תשמעי תקיעת שופר ביום ראשון, כשאני אעמוד, כשאנחנו נעמוד ביום ראשון, נשמע כל שופר. שקט למה בצד הציבנו, נשמע כל שופר, נשמע את התקיעה והתרועה וכו'. מה אנחנו צריכים לכוון בזמן התקיעה? בואו נהיה עכשיו מאוד הלכתיים, מאוד פרקטיים. מה אנחנו צריכים לכוון לפי המהלך הזה? לפי המהלך הזה אנחנו צריכים לכוון ריבונו של עולם. כמו שאברהם אבינו היה מוכן לעקוד את עצמו, דיינו לקחת את כל הכוחות, את כל הופעת החיים שלי, לטובת קידוש השם, מה שאתה תגיד אני מוכן לעשות, גם אם בפועל אני, זה לא קרה, כמו אצל אברהם, אותו דבר כמו שאברהם עשה, את זה אני מוכן לעשות. זה מה שצריך לחשוב בזמן התקיעות. כשהקדוש ברוך הוא רואה את המחשבות האלה, השם יראה. רק המחשבה.
אבל
בני חביביי, איך אני זוכר לכם עקדת יצחק? איזה צדיקים. כמה אנחנו מוכלכים. אתם צדיקים, זה בסדר. אתם מוכנים להעקד. זה בסדר. עוד פעם, להעקד, אז אנחנו צריכים לבנות את עצמנו ברמה כזאת שאנחנו מוכנים להעקד. לכן אמרתי קודם, גם אם עדיין קשה לנו, שנקווה שלא, להעקוד את עצמנו עד כדי חס ושלום, היא חיים. לפחות להעקוד את עצמנו בחיים לנו. הגענו למהלך של בינן רוחני, ואנחנו מוכנים בדרך לשלם מחירים, מוכנים לקחת את כל הופעת החיים שלנו ולנתב אותה, לכוון אותה, לטעל אותה, למטרות הנכונות, לאידיאלים האמיתיים. את מוכנה קצת משהו מזה? מצוין, אז את קשורה על הגמרא. אז אנחנו בתוך הגמרא, את בתוך הגמרא. אבל עוד פעם, הקושיה עם השבת מתעצמת, אז מה קורה בשבת, ריבונו של עולם? דרך אגב, בואו רגע נחזור לתחילת המשך רוחמה. אומר המשך רוחמה, מצוות תקיעת שופר היא מצוות עשה, אבל מצוות עשה שונה מכל המצוות. עכשיו זה הרבה יותר ברור. כל מצוות עשה, קיימתי מצווה. לא קיימתי, ביטלתי, אני חייב. הייתי אנוס, אני פטור. אבל מצוות השופר, שהיא הזכרה לריבונו של עולם, של התכונה, זה שהיה כאן אונס ולא נשמע כל שופר, זה לא פותר את המחלה, אין כאן זיכרון, אין כאן חשיפה של תכונת העקדה שתבועה בנפשנו, אז אנחנו עדיין חולים, אז השטן עדיין יכול להרבב.
חולה בלי אפשרות
לתרופה. ובשבת לכאורה זה לכתחילה המצב הזה. זאת הקושייה. זאת הקושייה. תכף נגיע, בבקשה. רק רגע. אפשר לשמוע כאן את האגף הימני? עוד פעם, זה המשך חומה לא כותב. עכשיו, היא שואלת, אשתך שואלת, למה העקדה... אשתו? מה אני אעשה, אשתו? שואלת אשתך, למה אמרנו מקודם שהעקדה בישראל זה יד ורגל, יד ורגל, ואילו העקדה אצל אומות העולם זה יד ויד רגל ורגל. זה לא כתוב במשך חוכמה, מה שאני הבנתי הוא שיד זה יותר הביטוי למחשבות, רגל זה יותר ביטוי למעשים. אצל אומות העולם הם מוכנים לעקוד או את המחשבות או את המעשים, אבל לא את המחשבות עם המעשים. כלומר, אני אומר את זה בשפה מאוד שטחית, הגוי אומר לאלוהים, תשמע, אתה רוצה שאני קשור אליך? קח משהו, קח, יאללה, קח. אתה רוצה איזה כנסייה ביום ראשון? קח. אבל אחרי הכנסייה תעזוב אותי בשקט. לא, זה מצד הרחמים על התלה. זה מצד אחר, למה לא קופטים את כל ארבעת הרגליים. זה קשור כבר סוגיה אחרת. בבקשה, ברה.
יש בכלל כקרוב בשבת?
אין מה?
יש בכלל כקרוב בשבת?
תכף נראה. תכף נראה.
אני שואל
בכלל,
איך יכול להיות יום דין בשבת?
תכף נראה. המש חוכמה לא הולך בכיוון שלך, הולך בכיוון אחר לגמרי. אבל תכף, הנה, את שלב העקדה סיימנו, דרך אגב, התקדמנו יפה יחסית לשעון. סיפיתי זה ייקח יותר זמן. כלומר, התקדמנו לעקדה, עכשיו הגענו לשבת, סוף סוף, זה הנושא שלנו עכשיו, השבת. כן.
מה הפרק שהזכרון של השופר הוא תרופה למחלה? מי אמר שקודם אחרת היא לא גם תרופה למחלה?
אני מאמין, למשך חוכמה. זאת גם סברה, הגמרא אומרת שהשופר זה רפואה. הגמרא אומרת שהשופר הוא מזכיר. אז כאן אתה רואה, לפי הגמרא בראש השנה, לפי פירושו של המשך חוכמה, אתה רואה שהמצווה הזאת היא זיכרון. ויותר מזה, לפי הגמרא במקור 7, אף על פי שהשופר הוא מבחוץ, זה כלפנים דמי. עכשיו דרך אגב, מה זה כלפנים? מה קורה בקודש הקודשים? בקודש הקודשים מתגלה התכונה הפנימית של עם ישראל. אז השופר, למרות שהוא מבחוץ, הוא מגלה את התכונה הפנימית של עם ישראל, שהמוכנות להיעקד. זה כמאן דלפנים דמי. זה בחוץ, אבל זה בפנים. תכף נגיע. בואו נגיע לשבת, זה יתברר קצת יותר. טוב, מתקדמים, בואו נגיע לשבת. בבקשה. המעשית.
אנחנו בתור חוזרים בתשובה, מתעסקים?
כולנו חוזרים בתשובה, מה זאת אומרת? לא, אני חולק על ההגדרה, כולנו חוזרים בתשובה.
כולנו.
משתדלים, הלוואי שנזכה.
נכון. השאלה לנו לעשות את זה באמת מלב שלם, כמו שהרם עשה את זה, מלב שלם רוצה להקוד את הבן שלו.
עניתי לגברת כאן, אתה מוכן קצת להקוד את עצמך? קצת, מוכן? לפני חצי שנה היית פחות מוכן להקוד את עצמך, לא במה של מוות, במה של חיים. תגיד לי, אתה מוכן לשלם שכר דירה בקריית משה? שילמת כבר, חודשיים מראש. חודש וחצי מראש, נכון? תגיד לי, זה לא סוג של עקדה? זה סוג של עקדה. לפני שנה, שנתיים, מתי אתה מאמין שאתה מוכן לשלם שכר דירה כזה כדי להיות כאן קרוב למכון מיר כמשפחה? לא. אז זה לא עקדה? הנה דוגמה. יהודי מוכן לשלם שכר דירה חודש וחצי מראש, ובכלל לשלם שנה שכר דירה בקירת משה, כדי להיות קרוב למכון מיר כמשפחה בעזרת השם בקרוב. איזה עקדה? עקדה כלכלית זה לא סוג של עקדה? וזה לא בא מהמקום הכלכלי, זה בא מהמקום של הכיוון, אני רוצה להגיע, למה אני מוכן לעשות את זה? מה אני רוצה להרוויח פה?
כמה פעמים אפשר לשחות גם בן אדם? אתה לא יכול לשחות.
אתה אומר כמה פעמים שכר דירה.
אתה לא יכול לשחות
בן. זה נכון, גם אתה מכיר את הסוגיה הזאת מצוין. ברוך השם. מתחתנים בסוף, אתם רואים, זה קורה. טוב, עכשיו בואו נגיע לסוגיית השבת. עכשיו בואו נגיע לסוגיית השבת. מה קורה בשבת? בבקשה, את המזכירה. בבית המקדש. שאלה יפה, נעזוב עכשיו. בית המקדש סוגיה מאוד מעניינת. דרך אגב, סתם השכלה כללית. בזמן שהמקדש קיים, לא תוקעים רק בשופר. תוקעים גם בחצוצרה. אם כן, היום שאנחנו תוקעים בשופר ואין לנו חצוצרה, כן לנו מקדש, התקיעה היא מאוד חלקית. אמנם יש זמנים, מועדים, אומרת המשנה, שבהם חצוצרות מאריכות שופר מקצר, שופר מאריך חצוצרות מקצרות. בראש השנה השופר הוא העיקר, אבל גם החצוצרה נצרכת, וכשאין בית מקדש, אז התקיעה של ראש השנה היא תקיעה חסרה. אם כן, חסרה כאן חוליה מאוד חשובה עכשיו בשיעור הזה. למה בזמן אידיאלי שהמקדש קיים, אז אנחנו תוקעים שתי תקיעות. תקיעת שופר, תקיעת חצוצרה. בחצוצרות וכל שופר ראו לפני המלך השם. משמע שהתקיעה השופרית, גם ביום ראשון, היא חסרה כי אין לך תוצרה. אתה בחומר בשבת, לפחות בשלב הזה של הלימוד, שבכלל אין כלום. בסדר. זמן שהמקדש, וזמן שהמקדש זה סוגיה בפני עצמה, נעזוב את הסוגיה הזאת, כי זה יפזר אותנו עכשיו. בסדר? טוב. בואו נתקדם. מה קורה בשבת? אם כן, למה התורה הגדירה את היום הזה, שנקרא ראש השנה, זיכרון תרועה בפעם הראשונה, משמע שהעיקר זה לא האם הייתה תקיעת שופר, אלא משהו אחר. זה אפילו זה שאנחנו זוכרים את התקיעה הזו. מה המשמעות? אומר המשך חוכמה. בואו נחזור למקור מספר 8. והנה ידוע, הקטע השני. והנה ידוע כי בני ישראל והשם יתברך המה כשני אוהבים נאמנים. אשר כל אחד חושש על כבוד רעהו. הקדוש ברוך הוא חס על כבודנו ואנחנו חסים על כבודו. דוגמה פשוטה. וזהו תפילין דמרי אלמה. מה כתוב, כמו שאומר הגמרא מסכת ברכות, על התפילין של ריבונו של עולם כביכול? מי כמוך גוי אחד בארץ. מי כמך ישראל גוי אחד בארץ. ולעומת זאת, השם יתברך אמר לנקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, ומשה אמר לתת נקמת השם. אם כן, משה רבנו אכפת לו משם השם, והקדוש ברוך הוא אכפת לו מעם ישראל. וכיוצא בזה הרבה מקומות, מה כתוב בתפילין שלו, בתפילין שלנו, ולמשל נקמת מדיין וכו'. כלומר, יש לנו, אנחנו, הקדוש ברוך הוא ואנחנו זה מעין שני אוהבים, שכל אחד בעצם מה שמעניין אותו, זה הצד השני. וכביכול למסור את עצמו לצד השני. אז הקדוש ברוך הוא כותב על התפילין שלו אותנו, ואנחנו כותבים על התפילין שלנו אותו. כמו שני אוהבים שהם מוכנים לוותר על עצמיותם, לפעול ברמה מסוימת, כדי לתת לשני. אומר המשך חוכמה, לכן, אחרי אשר ידוע לנו, אחרי כל הסיבוב שעשינו עד עכשיו, גודל התועליות ממצוות שופר, אשר אם יבוטל אף באונס, הסכנה גדולה. אז אם ככה, מה יהיה בשבת? ובכל זאת אמרו ישראל, פן יבולה חלילה למצוות שבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך. הנה, אנחנו מתחילים להיכנס לעניין. כי חידש עולמו מן העין הגמור. אבל ישראל אומרים, יאימא, כלומר, אנחנו מוכנים להעדיף את קדושת השבת על גבי קדושת השופר ביום טוב. כבר נסביר. ובכל זאת אמרו ישראל, פן יבולה חלילה למצוות שבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך, כי חידש עולמו מן העין הגמור, יאימה, יעבור עלינו מה? ויתקדש שמו יתברך. יקדרג השטן ולא ייזכר זיכרוננו להבינו שבשמיים לטובה, כי אין שופר. אבל העיקר, אך לא יבולה לשבת המעיד על קדושת שמו יתברך. בוא רגע נעשה סדר ראשוני קודם כל. תקיעת שופר זה הזיכרון של ישראל. שבת זה קידוש השם. זה לא קשור לישראל, תכף נחדד את זה יותר. וכל זה, פן יעבירנו דלת אמות ברשות הרבים והתחלל שבת חלילה. כי כי לישראל מעט היחס מהשבת. היחס של ישראל לשבת הוא קטן. כבר נסביר. כמו שבארתי במקום אחר וכבר נגיע אליו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, אם כן, הקב"ה הוא נתן את השבת במתנה לישראל. באמת השבת לא כל כך שייכת לנו. כבר נסביר. כי השבת מתייחס אל העולם בכללה, להשם יתברך, לא על יציאת מצרים, כמועדים בעצם בעילה רחוקה. בואו נשמור את הקטע האחרון שהוא פילה פלאות. בואו נקפוץ לעשר. אומר הפסוק בפרשת ואתחנן, פסוק מוזר ביותר. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. עכשיו הייתי מצפה שהסוף יהיה, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את, מה עכשיו? חג הפסח. משהו כזה. והנה הפסוק מסיים, לעשות את יום השבת. מה הקשר, ריבונו של עולם, זה שאתה הוצאת אותנו ממצרים, ביד חזקה ובזרוע נטויה? מה זה קשור לציווי שלך לעשות את יום השבת? אומר המשך חוכמה, כאן אנחנו פותחים סוגיה אדירה, שהמשך חוכמה חוזר עליה בכמה מקומות, אולי פעם נרחיב על זה יותר. אומר המשך חוכמה, הקטע הראשון יחסית הוא פשוט, אבל תכף נחדד חידודי, בעזרת השם. הרצון, דעיקר מצוות שבת, הוא כמו שאמור בדיברות הראשונות. מה עניינה של השבת באופן פשוט? עניינה של השבת זאת הידיעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם יש מאין. דהיינו, יש בורא, והוא החליט לשבות ביום השביעי. יש מנהיג לעולם. שאלה, הידיעה הזאת שייכת רק לעם ישראל או לכל אדם אשר הוא אדם? לכל אדם.
למה גוי ששומר שבת?
או, יותר מזה, למה גוי ששבת חייב מיטה? זה משונה מאוד. הנה תכף המשך חוכמה ישאל את השאלה שלך, קובי, מצוין. הרצון דעיקר מצוות שבת הוא כמו שאמור בדיברות הראשונות. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם. ברוך השם שהגיע הצד השני. וינח ביום השביעי. על כן ברך השם את יום השבת וקדשהו. כלומר, שהוא מורה על חידוש העולם, ושיש לעולם בורא, מנהיג, עשה הכל במכוון. בקיצור, יש בורא, יש מגמה, יש מטרה. העולם הוא לא הפקר, לא בחירה חופשית של האדם וזהו. לא מנהיגי העולם קובעים את ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים. הוא ברא והוא בורא והוא מביא את העולם לתיקונו בסוף. זה בא לידי ביטוי בשבת. ועשה הכל במכוון. זה לא כמו הפילוסוף בספר הכוזרי, התפלק לעולם. זה לא הולך ככה. אשר זה עדות על עיקרי האמונה בבורא. ובלא זה אין מקום לדת והשגחה ושכר ועונש כלל. נדלג רגע על אריסטו מקוצר הזמן. לכן, מי שאינו שומר שבת, הוא מומר לכל התורה כולה, אומרת הגמרא. כי א' ב' של אמונה, זה שיש מי שברא את העולם. והוא ברא את העולם במטרה, בכוונה, לתכלית. יש כאן תפקיד. כי זה מצב ויסוד התורה. שואל קובי, רק מצד זה, הלו היה ראוי ונאות לכל באי העולם אף לבן נוח לשמור השבת. וכן, גם גויים היו צריכים לשמור את השבת. כי השבת היא מעידה על עצם לשש בורא. אז למה גוי לא רק שפטור, אלא גוי ששבת חייב מיטה? איך זה יכול להיות? ומדוע מצאנו דילת שתי שורות? כי רק מצד זה, הלו היה ראוי ונאות לכל באי העולם אף לבן נוח לשמור השבת. כי אל יום השבת המורה על יחס העולם לבוראו, הלו שווה הוא עם הישראלי. כי שניהם נתעבו בעומר אדון כל, ומדוע מצאנו להפך כי בן נוח ששבת חייב מיטה? עד לכאן הקושייה. תירוץ. אמנם, מי הוא המעיד כי הבורא ברא העולם במכוון? אף על פי שתיאורטית, הייתה יכולה להיות מציאות כזאת שגם בנוח ישמור שבת, כל בני המין האנושי ישמרו שבת, כי זה בעצם מעיד על חידוש העולם ובריאת העולם בכוונה, ולמען המטרה והתפקיד שלמענו העולם הזה נברא, ולזה לכאורה שייכים כל בני האדם. למה רק ישראל חייבים בשמירת השבת וגוי שבת חייב מיטה? מה הסיבה? אמנם מי הוא המעיד, תראו איזה יופי, מי הוא המעיד כי הבורא ברא העולם במכוון? מי הוא העם שיכול להעיד על השגחת הבורא במציאות ההיסטורית שלו? רק עם ישראל. עלינו יש השגחה פרטית מדויקת במהלך כל ההיסטוריה, לטוב או למותר. אמנם מי הוא המעיד כי הבורא ברא העולם במכוון? הגויים יודעים שפעם אלוהים ברא העולם, האם הוא מנהיג אותם בפועל? לא. אבל אותנו מנהיג בפועל, הדוגמה הטובה ביותר, יציאת מצרים. איזה ניסים, שבירת סדרי הטבע. אם כן, אנחנו אלה שמעידים שהקדוש ברוך הוא ברא ובורא את העולם. הקדוש ברוך הוא בחר להיגלות את קדושת השבת הכלל אנושית דרך המציאות הספציפית הנקראת ישראל. ככה הקדוש ברוך הוא סידר. כי רק אנחנו מסוגלים כנראה להעיד על קדושת השבת, כי דרכנו זה עובר בפועל. המציאות ההיסטורית שלנו היא ההוכחה שאלוהים ברא את העולם. כמו שאומר רבי יהודה הלוי עוד פעם, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב אשר הוציא את בני ישראל מארץ מצרים, מהמקום הזה אני מאמין באלוהים שברא את העולם. רק עוד טיפה שנייה אחת. עד טיפה עוד טיפה. נעזוב כרגע לעתיד לבוא. אמנם מי הוא המעיד כי הבורא ברא עולם במכוון? הלא רק האומה הישראלית? נקרא מהר. אשר עם יותר מהרבה רבבות אלף הוציאה משעבוד מצרים במסות באותות במופתים עשרה במצרים. ויקה הארץ והאוויר והחי והמדבר. וביקה ים בעמוד יש לילה ובעמוד ענן יומם ובאמן כלכלם אשר כל אלה לא יעשה הוא רק הבורא הטבע והיוצרה. הוא יכול לשנותה. ולהופכה כחומר חותם. ומי שאמר ללחם לכלכל הוא יאמר להעביר לכלכלם. וזה אמר ישעיהו ואתם עדי ואני אל. אתם העדים שלי שבראתי את העולם דרך ההופעה שלי אצלכם דרככם בהיסטוריה העולמית. שהם הם המעידים על המציאו העולם מן העדר אל ההוויה. אם כן סיכום, כמו שאמר קודם ואנוכי הגדתי והושעתי והשמעתי ואין בכם זר, תראו איזה משפט. כי אין הם הרואים, אין הם האנושאים, אין הם היודעים, אין הם המעידים. כי זה דרכנו מופיע במציאות, זה לא איזה רעיון, אתה יודע, פעם אלוהים ברא את העולם. לך תוכיח שאלוהים ברא את העולם. אנחנו, ההיסטוריה שלנו מוכיחה שאלוהים מנהיג את העולם, כי כל המציאות שלנו היא כנגד הסטטיסטיקות וכנגד ההיגיון, כידוע וכמפורסם. לזה אמר כאן, איזה יופי הפסוק. וזכרת, נקרא רגע את הפסוק שוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוהיך רק אותך לעשות את יום השבת. כלומר, מי שמסוגל באמת להעיד על חידוש העולם, למרות שבאופן תיאורטי, זה כאילו שייך לכולה, מי שמסוגל להעיד על זה, זה רק עם ישראל, כי דרכו עוברת המציאות של הבורא בבריאה במהלך ההיסטוריה שלו. זה אנחנו. זה האישיות שלנו. ולזה אמר כאן וזכרת כי ביד חזקה ובזרוע נטויה, הרי אתה יודע, אתה רואה, כי אנוכי בראתי שמיים וארץ, אנוכי עשיתי כל אשר בם, לכן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אם כן, נעשה דבר מאוד מעניין. שהשבת מבחינת המהות שלה, היא שייכת לכלל האנושות. השבת מצד היכולת לגלות אותה, עוברת דרך עם ישראל שגילה את יציאת מצרים שמחזירה אותנו אחורה אל חידוש העולם ובריאת העולם. עכשיו עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. והנה, בואו נתקדם רגע. המועדים האחרים חוץ מהשבת, כל הימים הטובים, הם רק על יחס הבורא אל האומה הישראלית. יש הבדל גדול מאוד בין שבת לימים טובים. שבת זה הקדוש ברוך הוא והבריאה כולה. אמנם מי שיכול לגלות את זה ישראל, אבל באופן אמיתי זה הבורא וכל הבריאה. ימים טובים זה הבורא וישראל. הפשט קודם כל, אנחנו מקדשים את הזמן, אנחנו קובעים מתי יהיה חוש חודש. אם כי אנחנו קובעים מתי הקדוש ברוך הוא יחיל את קדושתו בזמן. מתי יהיה ט' בתשרי, מתי יהיה י' בתשרי. מתי נדחה בסוכה, מתי נאכל מצה. מי קובע את זה? אנחנו, מתי קדושת המועדים. אנחנו מקדשים את החודש. אם כן, הימים הטובים מיוחסים לישראל, מקדש ישראל והזמנים, והשבת מתייחסת לכלל המין האנושי, למרות שבפועל מי שיכול לגלות אותה זה אנחנו, כי הבורא כמנהל העולם, זה עובר דרכנו במהלך ההיסטוריה. אבל באופן יסודי, הקשר בין השבת לבורא הוא קשר כלל אנושי, והקשר בין הימים טובים לבורא הוא קשר ישראלי נטו. רק אנחנו. חסרה כאן עוד חוליה חשובה כדי לחזור על השופר בשבת, כבר נגיע. אני חוזר שוב, והנה המועדים האחרים, הם רק על יחס הבורא לאומה הישראלית כמו פסח, עצרת, סוכות, שהם העדות רק על שהוציאם ממצרים ושיבם בנני כבוד, וכן ראש השנה ויום הכיפורים, על שנזכרים לפניו ומכפר עוונם. וזה בעיקר אנחנו, נכון שמעקב חודן את כל העולם, אבל אנחנו המרכז. אנחנו קובעים את הירוש השנה על פי קדוש החודש, נהיה אחר. אם כן, אינם שייכים אל זר, רק אל האומה הישראלית, אל הימים הטובים. לא כן שבת, היא על יחס העולם, כולל המין האנושי כולו, אל יוצר בראשית. הלא שייך אל כולם, ובכל זאת ניתנה דווקא לישראל, כי הגילוי של הבורא שברא את העולם עובר דרך הבורא שמנהל את ההיסטוריה, דהיינו עם ישראל, ובכל זאת ניתנה דווקא לישראל, כמו שכתבתי. וזה שאמרו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. מה זה מתנה? למה הלשון הזאת מתנה? מה זה מתנה? מתנה זה שאני מקבל משהו שהוא לא שייך אליי במהות, אלא מישהו החליט לתת לי אותו, אותה. אותו דבר, השבת היא שייכת לכל האנושות, מצד האמת. אלא הקדוש ברוך הוא החליט נותן אותה מתנה לישראל. זה לא קניין שהוא עצמי לנו באמת. מישהו החליט להעביר משהו ממנו אליי. אז הוא החליט, זה במתנה, הוא לא היה חייב. זה לא שאני קניתי את זה, הוא נתן לי מתנה. לכן השבת נקראת על פי הכיוון הזה מתנה. וזהו שאמרו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. כי אין זה רק מתנה טובה. כי אין יחס לה אל האומה הישראלית, מעל, מאשר כל הנמצאים, כלומר כל המין האנושי. ולכן שבת קביעה וקיימה. כי הוא תלוי בקיום המציאות אשר ברא יחיד את עולמו, לכן אין פה קידוש החודש, זה לא קשור בכלל. אין פה קדושת הזמן, לא כן המועדים. ישראל מקדשה לה, ישראל מקדשים את המועדים, מקדש ישראל בזמני. כי הוא תלוי במציאות האומה וביחס האלוהים להם. ביחס האלוהים להם אשר נתגלה להם בזרוע נטויה וכו' וכו'. נדלג עוד טיפה. עכשיו שימו לב, זה נפלא ממש. עכשיו שימו לב, יש לנו שלושה רגלים. פסח, שבועות, סוכות. עכשיו, לפי הפסוק הזה, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, איזה חג מדברים כאן? פסח. על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. כלומר, כנראה שיש איזושהי זיקה מאוד מיוחדת בין השבת לפסח. כלומר, השבת יותר רחוקה מסוכות, משבועות וסוכות. השבת היא יותר קרובה לפסח דווקא.
פסח יום רחוקה לשבת.
כן, אבל צריך להביא איך. תראה מה הוא כותב. מדרש מופלא. בוא נראה. והנה כאשר נתבונן על המועדים נראה, כי הוראת חג הפסח הוא על הופעת והשפעת האלוקים יתברך על עמו ישראל מצידו. כמו שבשבת הקדוש ברוך הוא התגלה, בלי שהאדם הייתה לו בחירה בזה, אחריות בזה, לקדוש ברוך הוא שבת והנפש, ברא את העולם וזהו. אין לאדם שותפות בזה. מי שפועל כאן זה הבורא מלמעלה למטה. גם פסח. בפסח הקדוש ברוך הוא פעל עלינו מלמעלה למטה. לא היינו צריכים לעשות כלום. כמעט כלום. הכל נס מצידו. שהוציאה ממצרים ונגלה בכבודו ובעמוד ענן. אבל ישראל בעצמם, אנחנו למדרגתנו, היינו רואים להיגאל ממצרים? לא, חזל אמרו. אבל ישראל בעצמם, גוי מקרב גוי, אלא לעובדי עבודה זרה, אלא לעובדי עבודה זרה. ורק הפסח והמילה על ידי ציווי השם. אבל חוץ מזה, אם כן מצידם, לא היה הכנה רבה והתקרבות לאלוקות. רק מצידו התברך. כלומר, פסח זה היום טוב שבו אנחנו פחות שותפים. כלומר, למרות שהימים הטובים זה אנחנו, עם ישראל, פסח זה המועד הראשון שהוא מאוד מאוד דומה לשבת. הקדוש ברוך הוא מצידו, אנחנו כמעט לא עושים כלום. בואו נתקדם הלאה. שבועות. מה קרה בשבועות? ובחג העצרת, היה שקול משנה, התקרבות ישראל אביהם שבשמיים בפרישה ג' ימים. מצד אחד היינו צריכים לפרוש שלושה ימים מן האישה, באחדות האמיתי, ואיחד ישראל, היינו צריכים לעשות איזשהו מהלך חברתי. אם כן, מהלך חברתי, מהלך כלפי הקדוש ברוך הוא, שעל זה נאמר ואיחד ישראל וכו'. ומצידו של הקדוש ברוך הוא התברך הופעה, הופיע אור אלוקי, גילוי כבודו, מתן תורתו. אם כן, אם פסח זה כמעט האלוהי לגמרי, למרות שזה יום טוב, שבועות זה כבר איזשהו סוג של שיתוף פעולה. אנחנו עושים הכנה, והקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו מתוך ההכנה הזאת. אני מדלג טיפה. סוכות, נדלג. לא כן מחג הסוכות. היה התקרבות מצד ישראל, שהם עשו תשובה גמורה על חטא העגל, לפי חז"ל, שלא מיחו בערב רב, והם הביאו נדבתם בבוקר בבוקר. הסוכה היא מעין דמיון למשכן, למקדש. כלומר, אנחנו התנדבנו, אנחנו בנינו, והכינו יותר מדי לכל מלאכת המשכן, מרבים העם להביא, והשם יתברך החזיר להם ענני כבוד, שלם אישה שיצאו ממצרים. אם כן, אם פסח זה כמעט לגמרי פעולה אלוהית מלמעלה למטה, ושבועות זה שיתוף פעולה מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, ואנחנו, סוכות זה כמעט כולו שלנו. עכשיו שימו לב איזה מדרש. אני פעם שם פתאום תפסתי את זה. אומר המשך חוכמה. ועל זה מצאנו מדרש מופלא, שיר השירים. שאל רשבי את רבי אלעזר בן יעקב, תגיד, אפשר ששמעת מאביך, מהו בהתרה שיתרה לו אמו? איזה התרה מדובר פה? שלמה המלך אומר, התרה שיתרה לי אמא, מה? איזה התרה? אמר להן, שמעתי. משל למלך שהייתה לו בת יחידה, והיה מחבבה יותר מדי, והיה קורא אותה ביתי. אם כן, הפעם הראשונה, המלך קורא לבת ביתי, לאדם הזה ביתי, ולא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי, ולא זז מחבבה עד שקרא אמי. שלושה סוגים של יחס, ביתי, אחותי, אמי. והמדרש מביא פסוקים. כך היה מחבב הקדוש ברוך הוא יותר מדי לישראל. בהתחלה הקדוש ברוך הוא קרא לנו ביתי, אחרי זה קרא לנו אחותי, בסוף קרא לנו אמי. כך היה הקדוש ברוך הוא מחבב את ישראל מחבב הקדוש ברוך הוא יותר מדי לישראל וקרן ביתי לא זז ולא לא זז מחבבן עד שקרן עם איש, נאמר הקשיבו וכו'. ואחר כך, כמו שאמרנו, עם מי. אומר המשך חוכמה, וזה מורה על ג' זמנים האלה. על מה שהבית יציאת מצרים, זה השלב הראשון, שאז בבחינת השפע היה בבחינת בת. הבת היא מקבלת את השפע, היא כמעט לא עושה כלום. ילדים מקבלים את הכל מההורים. אז השלב הראשון נקראנו ביתי, שריבונו של עולם. קיבלנו את הכל במתנה, כמו יציאת מצרים. כמעט לא עשינו שום השתדלות. כמו הבת הזאת. אחר כך בשבועות, אחותי, זה כבר חברות, זה משא ומתן. זה כבר קצת אנחנו, קצת אתה. אנחנו עשינו אחרי 3 ימים, אתה השפעת עלינו טובה. זה השלב השני של אחותי. ובעת מתן תורה היה בגדר אחותי, ששניהם משפיעים ומקבלים זה מזה, ומכבדים זה לזה. ואחר כך, כשאנחנו כבר בנינו לבד את המשכן, כביכול הפכנו חס ושלום להיות אמו של ריבונו של עולם, כביכול אל זה שנותן את השפע. ואחר כך, בעת עשיית המשכן, היה בגדר אמו, שרק היא המשפעת והיא הפועלת מצידה לבד. המהלך הזה, האמת, חבל שאמרנו את זה עכשיו, כי אנו צריכים לפתח את זה באופן עצמי, אולי פעם ניגע בזה באופן עצמאי. שלושת המדרגות האלה של שלושת הרגלים, בהתחלה ביתי, אחר כך אותי, אחר כך אימי. עכשיו שימו לב, מצד אחד, ככל שאנחנו מתקדמים מפסח לשבועות וסוכות, ממילא אנחנו יותר מתקדמים ומתפתחים על ידי זה שאנחנו לוקחים יותר אחריות. מצד שני, מי יותר אוהב את מי? האמא את הבן או הבן את האמא? בדרך כלל, האמא את הבן. אם כן, אף על פי שמצד האחריות אנחנו הולכים ומתפתחים, מצד החביבות, כי בכל אנחנו הולכים ומתרחקים. הפוך בדיוק. בואו נקרא. אולם בגדר החיבה, הנה להפך, כי הבת אהובה יותר, ולזה אמרו, היה מחבבה יותר מדי. והיה קורא אותה ביתי, פירוש לעניין החביבות, היה קורא אותה תמיד ביתי, אף בשעה שקרא אימי. והנה, טוב, נדלג רגע על ספירת העומר. בקיצור, מה אנחנו רוצים להראות מכל המהלך הזה? שנכון שהשבת היא שייכת לקדוש ברוך הוא מלמעלה למטה, אבל מצד מסוים היא שייכת אלינו, כי אנחנו יודעים לגלות את קדושת השבת, כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכנו בהיסטוריה, אז זה מלמטה למעלה. מצד שני, נכון שהימים הטובים שייכים לנו, אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא התגלה אלינו מלמעלה. פסח, שבועות, סוכות. עכשיו בואו ניגע רק בנקודה האחרונה וכבר נחזור אל השבת. בואו נדלג ברשותכם לסוף בעמודה השמאלית. שלכן קרא את חג הפסח, למה בפסוק הזה חג הפסח? שלכן קרא את חג הפסח שהוא כמו שבת, ששביתתו אינו קשור כל כך בכם, כיוון שלא היה הכנה מכם. אם כן, נחזור עכשיו לפסוק. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והוציאך השם אלוהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוהיך לעשות את יום השבת. אם כן, יש דמיון בין פסח לבין שבת. עכשיו, איך כל זה, ריבונו של עולם, קשור לשופר? אנחנו לאיבוד לגמרי. הנה, עכשיו אנחנו תופרים את כל המעגל. נחזור ל8. עכשיו בואו נחזור אל השבת. שורה 12-15 מלמטה. עמודה אמצעית בצד הראשון. לכן, אחרי אשר ידוע לנו גודל התועליות ממצוות שופר, אשר אם יבוטל לב באונס הסכנה גדולה, ובכל זאת אמרו ישראל פן יבולה חלילה למצוות שבת, אשר מעיד על קדושת שמו יתברך, יחידש עולמו מנין הגמור, יאימה, יעבור עלינו מה ויתקדש שמו יתברך, יקדרג השטן ולא יכנס זיכרונו ליבינו שבשם לטובה, אך לא יבולה לשבת המעיד על קדושת שמו יתברך. שימו לב, ואני יודעתי זה מה שכתוב פה. ראש השנה, זיכרון השופר, זה עם ישראל נטו. השבת, נכון שהיא עוברת דרך עם ישראל, אבל זה תיקון עולם. זה כלל אנושי. יש מצבים שבהם, אני אומר עכשיו משפט שהוא צריך זהירות רבה, יש מצבים שבהם עם ישראל צריך לפעמים, בשביל קדושת השם הגדולה, הכלל עולמית, לוותר על האישיות שלו. עד כדי כך. ואני יודעתי זה מה שכתוב כאן על רשות הרבים. שמה יעביר את השופר ויטלטל אותו 4 אמות ברשות הרבים. מה זה? רשות הרבים זה אומות העולם. השופר זה אנחנו. יש מצבים שבהם אתה לא יכול להתנגש עם השופר השופר עם רשות הרבים. יש מצבים שבהם יש מציאות שעם ישראל צריך באופן מסוים, כביכול חס ושלום, לבטל את עצמו, לצמצם את עצמו, למזער את עצמו, בשביל תיקון עולם כללי שהוא יותר גדול מהתיקון העולם הפרטי שלנו. רבותיי, אז מה יותר גדול? זיכרון תרועה או יום תרועה? זיכרון! זיכרון תרועה זאת המגמה הראשונה של הבריאה, זה המגמה האחרונה של הבריאה, זה תיקון עולם במלכות שדי. עד כדי כך שאנחנו עם ישראל מוכנים לשלם את המחיר בשביל לתקן עולם במלכות שדי. ריבונו של עולם, אם קידוש השם יצא אל הפועל על ידי זה שאנחנו חס ושלום נושמת 6 מיליון, אנחנו מוכנים שלא נדע. אם אתה חושב שזה יביא לתיקון עולם כלל עולמי, זה מבהיל, זה שלא יטלטל. 400 השופר ברשות הרבים. יש מצב שצריך רשות הרבים, ופה השופר צריך להידחות. מדהים, תסתכלו רגע את הסוף. אך לא יבולה לשבת שהיא כלל עולמית, המעיד על קדושת שמו יתברך, למרות שזה עובר דרכנו, אבל יש בזה צד כלל עולמי. תן יעבירנו דלת עמוד ברשות הרבים ויתחלל שבת חלילה. כי לישראל מעט היחס מהשבת, סוף סוף עם כל הכבוד לתיקון ישראל, הרי צריך כאן תיקון עולם. אז תיקון ישראל, כשיש צורך בתיקון עולם, צריך קצת להצטמצם. בואו נראה, הרי אי אפשר להגיד דברים כאלה, בלי למצוא לזה עוגן ברב קוק, אי אפשר. חייבים למצוא מקור לזה ברב, זה לא יכול להיות שהרב לא דיבר על זה. הנה, כתוב בסוף, מה נעשה? כתוב בדף. מקור 11. אנחנו כדום מתפללים שלא יישחט משיח בן יוסף, נכון? שלא יהרג על ידי ארמינוס רשע. כך אנחנו מתפללים בברכת בוני ירושלים. תראו מה כותב הרב. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. משיח בן יוסף, עם ישראל, חוזר לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, בונה את המדינה. כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל ומתנתק מהעמים אחרי 2000 שנה, הולכת ומתייחדת ההתפרטות הישראלית. דהיינו, נכון שהמגמה זה לתקן את העולם, אבל בשלב הראשון צריך להיות משיח בן יוסף, שהוא המיקוד בישראל, אם אפשר לומר בהקשר הזה, תקיעת שופר ולא שבת. אבל, אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה. המגמה זה לא רק לתקוע בשופר ולהזכיר את עצמנו עקדת יצחק. המגמה זה להביא את העולם לתיקונו, זה שבת. כלל המין האנושי לתקן עולם במלכות שדי. כי אם השאיפה לאחד כל באי העולם למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. אף על פי, אומר הרב, שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, כלומר, כדי לתקן מלכות עולם צריך מרכז מיוחד, כדי שבאמת יהיה מי ששייך אל השבת באמת, כדי שכלל האנושות תהיה שייכת אל השבת, רק עם ישראל מחויב ומצווה בשבת, כי הוא זה שיודע להעיד על השבת, זה נכון, אבל זה לא סותר שצריך לתקן את הכל. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, כלומר ישראל, מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, תקיעת שופר, להזכיר רק את דתנו, זכותנו וכו', אלא כי אם פעולתו על הכלל הגדול. חידוש עולם, תיקון עולם במלכות שדי, היא עכשיו משפט נורא והיום. וכשצריך העולם לעבור, אולי חסר כאן מם, מעניין הלאומיות אל הכללות, כשיש שלב היסטורי כזה, שצריך לעבור מהלאומיות הישראלית שהיא עם ישראל בארצו, בונה את מדינתו, למהלך של לתקן את העולם בכללו, אז הקדוש ברוך הוא צריך, לצערנו, או לשמחתנו, אבל זה כואב, לבטל קצת את האהבה הפרטית שלנו עם עצמנו, את הלאומיות הישראלית, ואז אתה מתחיל לראות שצדדים מסוימים של משיח בן יוסף מתחילים להצטמצם עד כדי חס ושלום להישחט, פתאום עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, להיות שליח כלל ישראלי, זה כבר לא כל כך פשט כמו שהיה פעם. איך זה יכול להיות? כי כנראה, במקביל לזה שצריך לבנות את עצמנו משיח בן יוסף, אנחנו כבר בשלב יותר אולי מתקדם כנראה, שצריך כבר לאחד את העולם לאיזה מין מציאות כלל עולמית, שמאמינה בשם השם, ונראו אליו כל הגויים. וכדי שאנחנו נוכל לעבור מהלאומיות במרכאות בשלב הזה הפרטית, אל העולמיות הכללית, וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה גם כן להיות, צריכה להיות גם כן כעין הריסה, אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להיהרג. ומלכות בן, מלכות אמיתית וקיימת, תהיה משיח בן דוד. זה בדיוק המצב של שופר בשבת. אם יורשה לי לעשות את ההשלכה. שופר בשבת זה בדיוק המצב הזה. שופר זה ישראל, שבת זה כלל האנושות, שופר בשבת זה מדרגה מאוד עליונה. זה מדרגה שאנחנו מבינים שתיקון העולם הוא לא רק כזה בחוץ תזכור את המוכנות שלנו לעקוד את עצמנו בשבילך. אלא תזכור שאנחנו מוכנים לעקוד את עצמנו בשבילך, אפילו עד כדי שאנחנו שוכחים את עצמנו בשביל לתקן את העולם. מדהים. עכשיו בואו נראה איך המשך חוכמה אומר את כל זה במשפט אחרון. סוף שמונה. כמו שבארתי במקום אחר, שורה שישית מהסוף, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, כי השבת מתייחס אל יחס העולם בכללה לשם יתברך. לא על יציאת מצרים כמועדים בעצם בעילה רחוקה, שזה קשור אלינו. אין כאן מה להאריך. עכשיו אני, המשפט האחרון, תראו, במשפט אחד מסכם את הכל. והתגדל והתקדש שמי רבה, ועוקדים כולם, אנחנו עוקדים את עצמנו, עבור קידוש שמו יתברך, וכיוון שכך, הרי זה גופה, מה שאין לנו תוקים בראש השנה, שחל בשבת. זה גופה, כדה רוחנית מופלגת. שאנחנו מוכנים לעקוד את עצמנו בשביל שהעולם יתוקן. מוכנים לבטל תקיעת שופר שהיא הזיכרון של הזכויות, של הזכויות שלנו, או המוכנות הפנימית שלנו, תמורה זה שהעולם יתוקן. זאת עקדה יותר מעקדה. תקיעת שופר בראש השנה שחל ביום חול, זה עקדה קטנה. זה עקדה שהנה, אנחנו מוכנים למסור את עצמנו בשבילך. שבת, שזה זיכרון תרועה, זאת עקדה הרבה יותר גדולה. התקיעה היותר גדולה בראש השנה, זה כשהוא חל בשבת בזה שאנחנו לא תוקים. כדי שאנחנו לא תוקים, זה אומר שאנחנו מוכנים למסור את המדרגה הישראלית לטובת ריבונו של עולם, שהיא תיקון העולם. ואין עקדה יותר עקדתית מזאת. הרי זה גופה, מה שאין לנו תוקים בראש השנה, שחל בשבת, זה גופה עקדה רוחנית מופלגת, הוא מועיל לרצות אותנו כמו שמרצה זיכרון שופר.
למה ישראל צריך לבטל את הטבע של עצמו? זה מבלט תפקידו בעולם שזה...
כנראה שיש מציאות כזאת של אהבה יתרה, ושכחנו שצריך גם לתקן את העולם. לפעמים זה קורה. את זה תשאיר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יודע מתי להחול, מתי להכיל את ראש השנה בשבת. הקדוש ברוך הוא יודע מתי לשחוט כמה צדדים של משיח בן יוסף, כי כנראה כבר אנחנו שייכים איזשהו מהלך יותר כללי, יותר עולמי. את זה הקדוש ברוך הוא יודע. מה? אתה שואל שאלה חמורה. האם הספקנו, סיימנו, לבנות משיח בן יוסף שכבר הגענו לתיקון הכללי? אז כנראה שעוד לא. כנראה שאנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו. עוד לא מצינו לגמרי כמובן את משיח בן יוסף. אבל כנראה שבמקביל צריך להתחיל לבנות את ההמשך. את השלב הבא. בואו נגיד רגע את זה אחרת, ראש השנה השנה, יום ראשון של ראש השנה שבת, יום השני יום ראשון, מה זה אומר? היום הראשון של ראש השנה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו עוקדים את עצמנו כי אנחנו רוצים את תיקון העולם. יום שני של ראש השנה, כלומר ביום ראשון תוקעים השופר, ריבונו של עולם, כדי שהעולם יגיע לתיקונו, אנחנו עוקדים את עצמנו. הנה, זה הסדר. כן.
כדי שעם ישראל, קודם כל, יוכל לעשות באמת מה שהוא צריך.
נכון, אבל הקדוש ברוך הוא מחליט על זה. הקדוש ברוך הוא מחליט שלפעמים יהיו תקופות היסטוריות כאלה, יהיו מצבים, יהיו נושאים, יהיו תחומים, שבהם אנחנו מוכנים אפילו לוותר כביכול על עקדתנו, בשביל תיקון עולם.
מה זה בדיוק, מה זה בערך, לוותר?
לוותר זה כל הביטויים הלאומיים, שעד לפני 20, 30, 40 שנה היו דברים פשוטים, ובדורות האחרונים, ב-20, 30, 40 שנה האחרונות, זה נהפך לחידוש. חידוש. הקדוש ברוך הוא יודע איך הוא עושה את המעבר הזה, מתי המינון הזה מופיע, ומתי אנחנו, ומתי אנחנו מבטרים על עצמנו בשביל תיקון עולם. זה חשבונות אלוקיים. זה לא חשבון שלנו. אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף לא ימות בשלב שהוא לא יכול למות. יש מצבים שבהם אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו. יש שלבים כאלה. לכן יוצא, רק בואו נסגור רגע את המעגל, לכן יוצא שראש השנה נקרא זיכרון תרועה, כי ראש השנה באמת המגמה שלו זה תיקון העולם. זה עקדה עולמית, זה לא רק עקדה פרטית של ישראל. וזה בא לידי ביטוי יותר ביום, בראש השנה, ביום שבת, שחל ביום השבת, שבו לא תוקעים בשופר, אלא רק זיכרון תרועה. כי אנחנו מוכנים בשביל קדושת השבת, שהיא כלל עולמית, למסור את זכות העקדה שלנו, שהיא זכות השופר. שאלה אחרונה, בבקשה, ברק. הרב משה
מסתדר לי קצת עם בניין עולם. אנחנו אומרים שיסתכל בתורה וברא
עלמה. יסתכל בישראל וברא את התורה.
יסתכל בישראל וברא את התורה, זאת אומרת שישראל בעל העולם. ופה יוצא לנו שכל המגמה הכללית זה קודם כל תיקון עולם. ישראל היא ממצאים.
אנחנו באנו לעולם כדי לתקן את העולם.
אז אז יוצא שהתיקון עולם הוא המטרה יותר
יוצא, גדול. לא, את זה הרב פותר את הקושייה הזאת במקום אחר בספר אורות, שעם ישראל הוא התמצית של כל האנושות. אז באמת אין סתירה בין תיקון האנושות ותיקון ישראל. כלפי חוץ זה נראה סותר. כלפי חוץ נראה שיש מצבים היסטוריים שבהם כביכול, בואו נגיד רגע את זה אחרת, אנחנו לא... בואו נגיד את זה רגע אחרת, נגיד את זה רגע השנייה אחרת. אנחנו לא מסנגרים על כל הקלקולים שאנחנו רואים, שאנחנו משועבדים יותר מדי לדעת אומות העולם. ואנחנו מושפעים מהם תרבותית, פוליטית וכו'. אנחנו לא מסנגרים על כל הקלקולים האלה. אבל מצד שני, היות וסוף סוף הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אז אתה לא יכול לקלוט את הכל בראש ממשלה חלש שנכנע לנשיא ארצות הברית. הרי יש כאן איזה מהלך אלוקי סמוי, פנימי מאוד. שנכון שבסופו של דבר יש לנו בחירה חופשית שלא לקחת אחריות על זה. נכון. אבל יש כאן מהלך אלוקי. מה הגרעין הרוחני הפנימי בעולם כל כך גלובלי, כפר גלובלי אחד שבו אנחנו חיים? הרי לא יכול להיות שאין כאן השגחה אלוהית מפורטת על הדבר הזה, על הכיוון הזה, על המגמה הזאת, על ההופעת חיים הזאת. מה? הקדוש ברוך הוא מתחיל להכין אותנו כנראה להיות משפחה אחת. בדרך אנחנו שוכחים את עצמנו, אנחנו משלמים מחירים. אז אם כן, יש מציאות שאנחנו לא תוקעים בשופר, כי זאת המגמה. יש מציאות שאנחנו תוקעים בשופר, כי זה חייב לעבור דרכנו. ולמצוא את המינונים המדויקים, זה בדיוק התורף של החיים שלנו, זאת המשימה של החיים שלנו. איך מצד אחד אנחנו ישראל, אבל מצד שני אנחנו רוצים לתקן את העולם.
למה זה סותר? למה מצד אחד להיות ישראל ומצד שני לתקן את העולם?
ברמה המעשית לפעמים זה סותר. ברמה המעשית לפעמים זה סותר. כשאתה יושב בבית המדרש ולומד תורה, אתה לא יכול להיות איש מדע. מה נעשה? זה עובדה. כן או לא? אתה לומד ביולוגיה בבית המדרש מכון מאיר? לא, עובדה. מה נאחל לעצמנו? נאחל לעצמנו לדעת שהיסוד של ראש השנה זה הזיכרון הגדול של לתקן את העולם, וזה בא לידי ביטוי בכך שאנחנו לא תוקעים בשופר, ואנחנו מוכנים לעקוד אפילו את עצמנו בשביל תיקון העולם הכללי. ביום השני נתקע בשופר, נשמע כל שופר, כדי לדעת שזה עובר דרכנו. ואז הגאולה תופיע בעזרת השם, בשלמות. אם כן, מה קורה בשנה שראש השנה לא אוכל בשבת? כן, זה חסר כנראה. כנראה שבשנה שראש השנה לא אוכל בשבת ותוקים יומיים בשופר, אז כנראה שאנחנו צריכים להשקיע יותר בעצמנו. וראש השנה שחל יום אחד לפחות בשבת, אז כנראה שאנחנו צריכים קצת לחשוב על התיקון היותר כולל. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.